שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, והיום יש לנו תוכנית מרתקת. אנחנו שמחים לארח כאן את הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
בוקר
תמיד טוב. שמחים שאת כאן, והפעם נושא מרתק במיוחד, רמאים, שקרנים, גנבים, נוכלים ופושעים בטבע. כן?
כן?
אנחנו עומדים לטנף על הטבע.
לגמרי.
בדרך כלל הוא מוצג בפנינו, אנחנו מדמיינים טבע כמשהו פסטורלי, מרבדי דשא,
נכון.
ציוץ של ציפורים.
נכון.
אבל הטבע הוא אכזרי, אין אמת, כל רמאות וגזל ואלימות.
כל פעם כשאתה רואה חיה אוכלת בנחת, עשב, אתה בעצם רואה קצה של מאבק. אתה רואה צד אחד של הסיפור, אתה רואה נקודת זמן אחת. החיה הזאת אוכלת את העשב, מישהו אחר מתחרה עם החיה הזאת על העשב, יש לנו כל הזמן תחרות על משאבים, גם העשב מנסה להתגונן נגד החיה, מינים שונים מתחרים זה בזה, גם על משאבים אחד בשני, בין מינים שונים, יש לנו כל הזמן תחרות, והתחרות הזאת מביאה גם להתמקצעות, או לרמאות, יש לזה שני צדדים.
כל צד לומד לפתח מנגנוני או הגנה,
נכון,
או תקיפה וכו'.
כדי להיות הטוב ביותר, כן. אתה יכול להיות נורא מהיר, נורא חזק, נורא טוב, נורא מוכשר, או רמאי.
רמאי, או רעיל,
או גנב, כן, או רוצח.
נכון. בואי נתחיל באמת ממה שקורה בטבע. אנחנו מדברים על תחרות בטבע, ויש באמת נבלים, יש רעים בטבע. אם אפשר לנקוט בצד.
אומרת, יש צדדים בטבע.
זהו.
כלומר, יש צד, כולם זקוקים לו, ברגע שיש דבר אחד שיותר מיצור אחד זקוק לו, יש תחרות. הטוב ביותר, החזק יותר, ישיג אותו יותר. זאת אומרת, אם אתה רוצה את אור השמש ואתה עץ, אז אתה צריך להיות גבוה יותר ולהסתיר את השמש למישהו אחר.
גם על אור השמש יש תחרות.
על כל דבר.
אין מספיק שמש לכולם.
כל דבר שאתה זקוק לו.
די.
ואם יש מישהו עושה עליך צל, אז אתה בבעיה, אתה צריך להתגונן. אתה יכול או למות, או שאתה צריך למצוא דרך להגיע אל אור השמש הזה. אתה יכול לטפס, אתה יכול לנסות לזוז, אבל אתה יכול גם לנסות להרוג את הצד השני.
וצמחים מסוגלים להרוג? רגע, אני רוצה פה, הייתי בטוח שנדבר על בעלי חיים. אבל רגע, בואי תני לי באמת את הצמחים, עצים, מה שאנחנו לא מצפים מהם שיהיו להם יכולות הרג.
נכון, אז יש למשל פיקוסים מסוגלים לחנוק. יש קבוצה של עצים, בדרך כלל הקבוצה הגדולה ביותר מבין העצים שעושים את זה הם פיקוסים. עכשיו, המילה פיקוס זה המילה פגע, יש להם מעין פירות כאלקטים, הבונק על החלש נופלים על המכוניות, זו בעצם תפרחת שהיא תפרחת סגורה.
כמו תאנים בערך?
כן, עכשיו, כן. הצמח הזה חי באזורים טרופיים. באזורים טרופיים יש המון המון צמחים, יש יערות גשם ויש צמחייה בשפע, והמאבק העיקרי, המים הם לא מהווים בעיה, כי יש המון המון מים, אבל אור השמש הוא בעיה. ואתה צריך להגיע כמה שיותר גבוה כדי להגיע לאור השמש, וכדי שיהיה לך איזשהו יתרון על הצמחים שנמצאים על הקרקע.
אוקיי.
Okay. עכשיו, אתה יכול להיות עץ מאוד מאוד גבוה, ואתה יכול, תחשוב שזרע שנופל על הקרקע של היער, אין לו המון המון סיכוי, כי אין לו מספיק שמש, והוא צריך יהיה לגדול נורא נורא מהר, אז הוא יכול לטפס, ויש לך את הקבוצה הזאת של הפיקוסים, שמה שקורה זה שציפורים אוכלות את הפירות עם הזרעים, והפירות האלה, הם, בלשלשת שלהם יוצאת על אחד הענפים, ובמידה והענף הזה יש בו תנאים מספיק טובים, אז הצמח הזה אינבוט. והצמח הזה מתחיל את חייו בתור טפיל, והוא משתלט על הצמח שהוא מתיישב עליו.
כן, כדי להיווצר הוא חייב, או לגדול הוא חייב להיות, הוא מתנהג כטפיל?
הוא מתנהג כטפיל בהתחלה, ולאט לאט הוא מתחיל להוריד את השורשים שלו אל הקרקע, מעין חוטים כאלה שיורדים אל הקרקע, אלה שורשי אוויר, שיורדים ויורדים אל הקרקע עד שמגיעים, כשהם מגיעים אל הקרקע הם נכנסים אליה, ואז הוא הופך להיות עצמאי. ברגע שהוא מגיע אל הקרקע ומסוגל לקחת את המים ואת חומרי המזון מתוך הקרקע.
מה קורה לעץ שהוא יושב עליו?
אז אם הפיקוס הזה באמת מצליח, והוא מצליח להוריד מספיק שורשי אוויר ולהגיע לקרקע, בסופו של דבר הוא ייצור מעין שכחה כזאת סביב העץ המקורי. העץ המקורי יחנק וימות.
די.
והרבה פעמים אנחנו מגיעים אל פיקוסים כאלה ואנחנו נכנסים פנימה, נכון? זה יוצר מעין חדרים כאלה. אז יש לך המון המון שורשי אוויר שהופכים להיות גזע בסופו של דבר. ויש לך את החדר הזה הפנימי שהוא מעין שארית לצמח שמת בפנים, לעץ שהיה שם המקורי שגרם בכלל, אפשר לצמח הזה לחיות, והעץ הזה הוא רוצח, הוא נקרא פיקוס חונק.
וואו, אין רחמים בטבע.
אין רחמים.
גם לא אצל צמחים.
זה לא עניין של רחמים, אין כאן תודעה של רחמים. שקרים, רמאויות, גניבה, זאת אומרת, זו תחרות, זה משחק, וכל האמצעים קשרים. כי העונש, ההפסד בתחרות אומר שאתה לא עובר לדור הבא. וזה לא...
ואת זה אתה רוצה למנוע בכל מחיר.
בכל מחיר.
גם אם זה לשקר ולרמות. טוב, אז ממש עוד מעט נעסוק בעוד עניינים כאלה. יש לנו גם דוגמאות כמובן של בעלי חיים שמשעבדים אחרים. מיד נדבר על הנמלים שכובשות עבדים. יש כאלה?
כן. לך אל הנמלה עצל.
ורד רחיה ותלמד איך להיות נוכל. אוקיי. אין רחמים בטבע. מיד נדבר על עוד אין רחמים בטבע.
כן.
גם בכל מה שקשור לסופות.
נכון.
גם מזג האוויר לא מרחם לא עלינו ולא על ילדי הגן, אבל בארצות הברית בשלב הזה. אם כן, בואו נדבר לרגע על הסופה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על פלורידה כעל אזור מוכה אסון, לאחר שההוריקן אירמה היכה לאורך החוף המערבי של המדינה. הנשיא הורה כמובן על סיוע פדרלי, זו המטרה של ההצהרה הזו, בשל נזקי הסופה שפגעה בחופי ארצות הברית. ההוריקן, הסופה נחלשה בינתיים, היא ירדה מדרגה 4 להוריקן מדרגה 1, והיא עברה הלאה לג'ורג'יה. ואנחנו רוצים לברר, האם תיתכן סופה כזו בישראל, או שלא. סליחה? והצפה כזו. אוקיי, אנחנו רוצים לומר שלום לאינג'יניר סרג'יו דוב רוזן, יועץ מומחה להנדסה חופית וימית, לשעבר מנהל המחלקה לגיאולוגיה ותהליכים ימיים במכון הלאומי לאוקיינוגרפיה של חקר ימים ואגמים, אני לוקח אוויר, וחבר בקבוצת התאום הבין-ממשלתית להקמת והפעלת מערכת התראה מצונמי בחופי אירופה ובים התיכון, וגם חבר ועדת ההיגוי של הקבוצה שבחסות האום. אם התוכנית הזו רוצה להיות מצחיקה, עכשיו אף אחד לא אומר לי שלום.
בוקר טוב.
שלום, אז אתה איתן, אוקיי. אוקיי, אז בוא, או שתרגיע אותנו, או שתלחיץ אותנו. האם מצב דומה עשוי לקרות בישראל, גם מבחינת הסופה הזו וגם מבחינת הצפות?
מבחינת הסופה, בוא נגיד שבכמה מאות הקרובות אני לא מעריך שיהיו פה הוריקנים, אבל אפשרות של שערות גלים חזקות ועם רוחות חזקות בהחלט יכולים להיות. גם צפויה החמרה באירועי הקיצון בגלל תופעת החממה ושינוי האקלים. ומצבים כאלה בשילוב ההשפעות הנוספות של שינוי האקלים כמו עליית מפלס הים ומצבים נוספים יכולים בהחלט לגרום להצפות. ואנחנו כבר היינו עדים במאה שעברה לשני אירועים משמעותיים אצלנו.
אילו אירועים?
אחד היה ב-1969, אז הייתי עוד סטודנט בטכניון וגרתי בקריית ים, והייתי נצור, כי לא יכולתי להגיע לחיפה בגלל שכל אזור הקישון היה מוצף, ונסעתי על הגשר של מעל, כעבור יומיים נסעתי על הגשר שמעל הקישון, והמים הגיעו עד המדרגה העליונה בתוך האוטובוס.
רגע, מה גרם להצפה הזו?
גשמים חזקים שהיו. אני מניח שנוסף לזה מצב הקישון היה די לא טוב, כלומר היו משקעים באזור המוצא שמנעו את הזרימה בכל העוצמה לתוך הים, התנקזות לתוך הים. ואירוע נוסף מוכר לנו יותר מקרוב, היה ב-92, למעשה גם ב-91, חורף 91-92 וגם ב-92-93, אבל 91-92 היו הצפות קשות מאוד בנתיבי איילון, מי שזוכר, ולפני כמה שנים היו גם כן הצפות כאלה. אז יש כמה דברים שפועלים ביחד.
אוקיי, זאת אומרת שסופות כאלה לא יכולות להתרחש או להתחולל כאן באזור הזה, אבל כן הצפות שעשויות כן לשתק חלקים מהמדינה.
בהחלט כן, ובגלל זה אני גם לאור מה שקרה בהיוסטון כתבתי איזשהו מאמר קצר על מנת להזהיר שגם אצלנו יכול להיות מצב כזה, בגלל עליית מפלס הים שאצלנו בינתיים היא מועצת פי שתיים מהממוצע העולמית, ובגלל ששפכי הנחלים שלנו בחלקם סתומים במין פקקים של סחף, ואם לא דואגים לנקות אותם, אז כשיש מצב של שערה, שבדרך כלל שערות מערביות גם מביאות גשם רב וגם מעלות את מפלס הים במוצא הנחל בשפת הים, אז נוצר מצב שהמים קשה להם להתנקז וגורמים להצפות.
אז נשמע שמתישהו כן תהיה הצפה, זה רק עניין של זמן.
אין ספק, אבל אם אנחנו נוכל לנקות את המוצאים או לגרום למצבים שההיערמות של פני הים בקרבת שפת הים במוצאי הנחלים לא תהיה גדולה, אז סיכוי שהמים יוכלו להתנקז. בחיפה, בקישון, בנו למשל אזור של אגירה זמנית של המים על שטחים חקלאיים, ובצורה כזאת, כשתהיה הצפה, אז יוכלו לגור את המים שם ולנקז אותם לאט אל הים. יש כמובן עוד אלמנט שלא אוהבים לשמוע, שאנחנו גם חשופים להיתכנות של אירועי צונאמי, ואז כמובן יכולים להיות גם הצפות בגלל צונאמי.
זאת אומרת, כאן בישראל כן יש סכנת צונאמי, למרות שזה נשמע לנו משהו רחוק, אבל כן, זה יכול לקרות כאן.
לצערי הרב, הסתבר שהיו כ-20 אירועי צונאמי ב-2000 השנים האחרונות.
וואו, כאן.
והמערכת הבינלאומית מצאה שהים התיכון נמצא במקום השני בעולם מבחינת כמות אירועי הצונאמי שהיו. אז אנחנו לא במצב שצריך להזניח את הנושא הזה.
מי מטפל באמת בעניינים האלה? מי אמור למנוע? כי האזרחים המאזינים לשיחה הזו ואומרים, או הצופים שלנו, ואומרים, אוקיי, מי שצריך לטפל, מטפל ודאי.
בעולם, כמו שאמרת, יש כמה קבוצת תאום בין ממשלתית בחסות האום שארגנה את הקמת המערכת ההתראה בעקבות האירוע באוקיינוס ההודי. ואני משמש כחבר בוועדת ההיגוי שלה, ובארץ רשות חירום לאומית היא שמובילה את הטיפול בנושא יחד עם המכון הגיאולוגי, המכון הגיאופיזי וכל גופי החירום.
וכמה זמן אפשר לדעת לפני שצונאמי מתרחש לו בים לעבר החוף? כמה זמן התראה יש לנו?
אז זה יכול לבוא בעיקר משני מקורות. מקור אחד יהיה מהקשת האלנית, נגיד אזור קרטים, או קפריסין אפילו, ואז יש בין חצי שעה לשעה וחצי, עד שיגיע אלינו, ואם תהיה רעידת אדמה מקומית בשבר הסורי-אפריקאי בבקע ים המלח, אז כולם ירגישו את הרעידה, ואם תהיה מספיק חזקה, תהיה התראה לציבור שיתרחק מהחופים.
אוקיי, טוב, הצלחת להלחיץ אותי, נלחץ, ורד שפירה ביולוגית כאן, זה מלחיץ.
שעה וחצי זה הרבה זמן.
כן, אבל לאן נברח?
אבל יכול להיות מאירוע מקומי של רעידת אדמה אצלנו, שיכולה לגרום לגלישת גוש קרקע עית הים, ואז יש לנו סדר גודל של 10 עד 20 דקות.
אז את יכולה להירגע, זה יותר גרוע.
אני מנסה להרגיע את הציבור, ואז הוא בא עם 20 דקות.
תודה מעומק הלב. אני רוצה להודות לך שדיברת איתנו, אינג'ינר סרג'יו דובר רוזן, יועץ מומחה להנדסה חופית וימית, לשעבר מנהל המחלקה לגיאולוגיה ותהליכים ימיים במכון הלאומי לאוקיינוגרפיה של חקר ימים ואגמים. תודה רבה על השיחה הזו.
בבקשה.
תודה רבה, ואנחנו נחזור לנושא שלנו. והנה יש אנדר מוסיקלי שלקחנו אותו מסרט שעוסק גם בשקרים. מכירה את הטנגו משקרים אמיתיים? זה כמובן יצירה אחרת, אבל השתמשו.
לא.
לא. אז הקשיבי.
הנה טנגו משקרים אמיתיים.
טנגו, את מכירה ודאי. תכף, אבל הפזמון נהיה יותר מתאים. אוקיי, אנחנו מדברים על תחרויות בטבע, בעצם אנחנו מדברים על נוכלים ורמאים בטבע. הזכרנו מעט את העצים שחונקים, נכון? סיפר לנו על הפיקוסים שחונקים, תוך כדי זה שהם מתפתחים כטפילים. כמעט כל טפיל הוא קצת רמאי, נכון?
הוא חייב להיות.
הוא חייב להיות רמאי, אבל יש לו כן אינטרס שלא להרוג את, את הצמח, נכון. או את בעל החיים שהוא נמצא עליו.
אבל הוא משתמש בו, הוא נטפל לחייו, הוא משתמש במשאבים שלו,
מעניין,
הוא לוקח ממנו.
למה וירוס כן גורם לבני אדם למות? זאת אומרת, יש וירוסים שכן נכנסים לנו...
לפעמים הוא מצליח מדי.
מצליח מדי,
אבל, זאת אומרת,
למורת רוחו.
וירוסים הם בעצם גם הרמאים האולטימטיביים, כי הם פוגעים בתא. זאת אומרת, המטרה שלהם היא תא, לא בן אדם, אין להם שום עניין בבן אדם עצמו. המטרה שלהם היא בתא, ווירוס נכנס אל התא, הוא הגנב, באמת הנוכל האולטימטיבי, הוא משתמש במשאבים שלו, של התא, כדי לשכפל את עצמו בכל המנגנונים של התא, וברגע שהוא כבר לא זקוק יותר לתא, הוא פשוט מתפוצץ וממשיך להתפשט. עכשיו, וירוס לא יודע מתי נגמר הבן אדם, מתי נגמרים התאים הפנויים.
הוא פשוט עובד.
הוא פשוט עובד, עובד, והאבולוציה יש לה כוח כל כך חזק של, להמשיך. שזה יוצר לנו איזו מחשבה של למה הווירוס ממשיך, למה הוא לא יודע. הווירוס לא יודע, הווירוס מתפשט וזה עובד.
כן, אין כוונות ממש, בטבע מלבד אינטרסים בסיסיים של לשרוד ולהפיץ את עצמך הגנטי.
זה אפילו לא אינטרס, זה מה שעובד. יש כאן מנגנון, יש כאן מוטציות אקראיות, ויש לנו משהו שעובד וממשיך.
זה החיים, זה המנגנון, כן. אוקיי, הזכרת את הנמלים שכובשות עבדים, הדלקת אותנו.
נכון, אז... נמלים הם באמת הסמל האולטימטיבי למוסר עבודה, נכון? לכל הנמלה הצל ונמלים והן עובדות קשה. אז בתור התחלה בואו נתחיל מזה שנמלים, יש מחקר מלפני שנתיים שאומר שלא כל הנמלים עובדות קשה.
ולמעשה... מה יהיה עם הפתגם? האם צריך לשנות את כל ה...
למעשה הראו שהרבה מאוד...
הלכה היהודית?
זמן, הרבה מאוד נמלים בתוך...
אלפי סטלנים יושבים בבית ואומרים עצמם טוב מאוד.
יושבות ולא עושות כלום. 40% מהפועלות בעצם נמצאות בתוך... לא בתוך הקבר, בתוך המחילות שלהם, ובעצם לא עושות הרבה.
יש 40% אבטלה וכיר... די.
עכשיו, מתייחסים אליהן או בתור איזשהו כוח עזר, שאם אני אסיר חלק מהפועלות שכן עובדות, אז אני יהיו בעצם איזשהו...
ומשמשות ככוח עזר?
בחלק מהמקרים. Okay. בחלק מהמקרים אני משמשות מעין איזשהו הספקה של מזון, או שנוגרות אותו בתוך הגוף שלהם, או לספק מזון לאחרות. אבל יש גם נמלים שלקחו את זה לאקסטרים. כלומר, אנחנו, okay. יש נמלים שבכלל לא עובדות. אלה נמלים כובשות עבדים. ומה שהן עושות זה שהן משתלטות על מינים אחרים של נמלים, גונבות את הרימות שלהם, את הצאצאים שלהם, וגורמות להם לעבוד את המלכה. איך הן עושות את זה? המלכה, הן נכנסות, נכנסות...
המכה של הנמלים, כמובן.
של הנמלים הכובשות.
כן.
הן מגיעות אל מחילת נמלים אחרת, והם נכנסים והם נלחמים, וכמובן שהעבדים הפוטנציאליים לא... פשוט נותנים את עצמם, הם נלחמים. המלכה הכובשת נכנסת אל הקן, הורגת את המלכה הנכבשת, וגונבת ממנה את הפרמון. עכשיו, הם גם גונבים את הצאצאים.
שאלה אלמנטים שמפעילים באמצעות הנמלים אחרות, זה הריח, נכון?
נכון, הריח. כן. ומאותו רגע הנמלים הנכבשות מתחילות לעבוד את המלכה הכובשת.
הם משתלטים על התקשורת.
הם משתלטים על התקשורת וגורמים להם לעבוד, או שהם מטפלים להם בצאצאים, או שהם גונבים את הצאצאים כדי שיפעלו בשבילם. אבל הן לא באמת עובדות. הן עובדות בלנהל. הן לא עובדות בלעבוד.
ואז באמת הנמלים החדשות, או אלה שנוצרות, הן עבדים?
הן עבדים. וזה באמת.
וואו, גזל של ילדים, תינוקות, שיעבוד.
זה אולטימטיבי. היא לא עובדת קשה. היא נמלה והיא לא עובדת קשה. יש לה עבדים.
טוב, אז...
כל מה שחשבת על נמלים...
אז אנחנו לא אוהבים נמלים.
אנחנו מאוד אוהבים נמלים. מדובר ביצור
מרשים. זהו, שעבור, מרשים. בטבע יש לנו סלחנות בקשר לזה.
לגמרי.
כן, כן, ברור.
ככה זה בטבע.
גם צמחונים סולחים לאריה שהוא אוכל כמובן את איילה וכו'.
נכון. אוקיי.
האם את מכירה, אגב מכירה את האילומינטי?
לא.
שדיברו בימים האחרונים, בואו נספר לכם את מלוא הסיפור. הבן של ראש הממשלה בנימין נתניהו שיתף לפני כמה ימים בחשבון הפייסבוק שלו קריקטורה שהיא הוסרה בסופו של דבר, שאנחנו משערים שרובכם ראיתם. הכותרת הייתה שרשרת המזון, ובה אפשר היה להבחין בין היתר באיש לטעה שמחזיק באמצעות חכה את סמל האילומינטי. וגם היה שם אלדד יניב ואהוד ברק, מני נפתלי. למרות הרשימה המכובדת והמסקרנת הזו, אנחנו רוצים דווקא לעסוק באיש הלטאה כמובן, שמחזיק את סמל האילומינטי, ולהבין מה היא תיאוריית הקונספירציה הזו שמדי פעם צפה לה, שעוסקת באילומינטי. שלום ליובל מלכי, היסטוריון ציבורי ומחבר הספר הסיפורים הטובים בהיסטוריה, ומגיש הפודקאסט היסטוריה לילדים כאן בכאן תרבות. היי.
בוקר טוב.
אתה יכול אולי לגלות לנו מי הם אנשי האילומינטים? מה זה הדבר הזה?
אני יכול לגלות, אבל רק אני מבקש אחר כך לא לפחד יותר מדי, כי זו תיאוריה קצת מפחידה.
אוקיי.
האילומינטי בעצם זה קבוצה שלפי התיאוריה, המטרה שלה היא להשתלט על העולם, וחברי הקבוצה, יש כל מיני אנשים שחברים בה, גם זמרים, גם שחקנים, גם ראשי ממשלות, והקבוצה הזאת נפגשת בסודיות מבלי שאנחנו יודעים, ובעצם הם עושים כל מיני דברים. הם גרמו לכל מיני מפולות והוריקנים, והם העלו את ג'ורג' בוש לנשיאות. הם גרמו ל-11 בספטמבר, כל אירועי 11 בספטמבר, זה האילומינטי, והם עושים המון דברים בשביל לשלוט על העולם מאחורי הקלעים, ואנחנו למעשה כמו בובות על חוט בשביל האנשים האלה.
ומי הם אותם אנשים ששולטים בנו? זאת אומרת, איך הם נכנסים לקאט הזו, או איך חודרים פנימה?
אני לא יכול לגלות, אני מצטער.
אבל אתה אחד מהם.
לא, לא, אני לא, אסור לי לדבר על זה.
אוקיי.
בגדול, אפשר רגע לדבר מאיפה התיאוריה הזאת התחילה, ואז לדבר קצת על איך אנחנו יודעים מי הוא אילומינטי ומי לא. אוקיי. יש להם כל מיני סימנים סודיים שהם עושים עם האצבעות, עם הידיים, עם הראש. בעצם הקבוצה הזאת היא מתחילה דווקא כדבר טוב. שנת 1776, לקראת סוף המאה ה-18, בבווריה, בגרמניה, יש בחור שהוא לא רוצה שהכנסייה תשלוט על כל מה שהוא יודע. אדם וייסהופט. והוא מקים איזושהי קבוצה קטנה, סודית, שהמטרה שלה זה בעצם אילומינטי, כן? להעיר. היא רוצה להעיר באלף את האנשים, ולדבר על מדע, ולדבר על ביולוגיה, ולדבר על כל מה שיש בתקופת ההשכלה שאנחנו רוצים לדבר בצורה פתוחה.
קבוצה שתדום בערכים חילוניים כביכול, או בהסתכלות חילונית יותר.
נכון, באותם ימים באמת הסתכלות חילונית. היום אנחנו מבינים שזה כבר לאו דווקא ערכים חילונים, אבל כן, אתה צודק.
אוקיי.
והקבוצה הזאת היא בעצם הולכת וגדלה, ובסופו של דבר היא מונה כמה אלפי חברים, אבל באותם ימים קבוצות סודיות היו לא חוקיות. וברגע שהם מגלים שיש כזאת קבוצה סודית, אז כמובן שהוא בורח, הבחור הזה, אדם וייסהופט, ובורח בשביל שלא יארגו אותו. אבל אז מה שקורה, ברגע שהקבוצה הזאת ככה מתפזרת לכל הכיוונים, הרבה אנשים אומרים שהקבוצה הזאת יצרה קבוצות קטנות אחרות, שהמטרה שלהם זה לשמר את האילומינטי, הסמל שלהם זה העין של הורוס, מין סמל עתיק שעוד היה נפוץ במצרים הקדומה.
כן, איך, מה זה? זה מין משולש, מעגל, כן. מה יש שם?
מין עין כזאת.
כן, נכון, עין כזאת. כן, שיש טוענים משולש. שיש את זה גם על גבי דולר ושטרות נכון. וכו', כן.
נכון, עין של הורוס זה נקרא באנגלית, או עין של רע, היה אל קדום מצרי. אז הדבר הזה הוא לא חדש, אבל כן, יש את העין הזאת, ויש את כל האנשים שאומרים, רגע, לאן נעלמה הקבוצה הסודית הזאת? והם טוענים שהרבה קבוצות סודיות, בעיקר בארצות הברית, קמו, שמייצגים בעצם את האילומינטי האלה. עכשיו, האילומינטי האלה, הם כמובן, אחרי שהם יצרו את כל הקבוצות הקטנות האלה, הם העלו כל מיני אנשים לנשיאות. למשל, אנשים אומרים, איך ג'ורג' בוש, הבן, עלה לנשיאות, כאילו לא אהבו אותו, דיברו נגדו והכל, הוא היה חלק מקבוצה סודית, כשהוא היה בייל, באוניברסיטת ייל, הוא הצטרף אליה, לקבוצה הסודית הזאת קראו הגולגולת והעצמות, זאת הייתה קבוצה שנוצרה מהקבוצת האילומינטי הראשונה, וזה הסיפור של האילומינטי ככה בגדול. עכשיו, למה אנחנו מדברים על זה היום בכלל? בשנות ה-90 התחילו לדבר על האילומינטי בשירי רפ ובהיפ-הופ. ואז טופאק ואחריו עוד כל מיני אנשים התחילו לדבר על זה שיש אנשים שרוצים להשתלט על העולם ואנחנו צריכים כל הזמן להיות עם מה שנקרא יד על הדופק, וזה נהיה כל כך פופולרי, התיאוריה הזאת הלכה וצברה תאוצה שאנשים התחילו להאשים כל דבר בקונספירציה של קבוצת האילומינטי. למשל, שלא נחתנו על הירח, אלא זו הייתה קונספירציה אילומינטית. JFK לא נרצח, אלא באמת האילומינטים רצו להיפטר ממנו.
כשמה באמת האינטרס של הקבוצה הזו? פשוט לשלוט, להשתלט עלינו באמצעות בנקים, מערכות כלכליות, שליטה בחדשות? מה האינטרס?
בסופו של דבר הם רוצים לשלוט עלינו, והמטרה שלהם זה להקים ממשלה אחת שתשלוט על כל העולם, והקבוצה הזאת תשלוט גם במשאבים של כל האנשים וגם במוח שלהם. זאת אומרת, אנחנו נוכל להגיד להם בדיוק מה אנחנו רוצים שהם יעשו, בשביל שהעולם שלנו ככה יותאם יותר לצרכיהם של העשירים והמפורסמים. בשנים האחרונות ככה אנשים הסתכלו על כל מיני וידאויים, ולאילומינטי יש כביכול איזשהו סימן בידיים שהם עושים.
חלק אומרים שזה... הצדעה כזו?
גם הצדעה, וגם שאתה מקרב יד אחת לשנייה, וגם ברוק, במופעי רוק, שאתה מקפל את היד שלך ומרים את הזרת והאצבע המורה. נכון? יש כזה מין סימן כזה, נראה כמו טלפלא האמת. אז יש וידאוים שמראים את ברק אובמה עושה את התנועה הזאת, ויש וידאוים שמראים את קניה ווסט ולברון ג'יימס וביונסה וליידי גאגה וריאנה וכל מיני זמרים מאוד מפורסמים. אומרים שהם פנו לזמרים כי הזמרים באמת מגיעים לצעירים, ואם הם יכולים לשתול כל מיני מסרים בשירים של כל האנשים האלה, אז יהיה יותר קל להשתלט על הצעירים ומכאן להשתלט על העולם. שאלו בארצות הברית כמה אנשים באמת מאמינים בתיאוריה, אתה יודע, נשמע כאילו קצת הזוי.
כן.
רבע.
די.
איך רבע מהאנשים מאמינים? המון, המון, יש באמת קבוצה כזאת.
אני גם שמעתי כאן, אני מודה ששמעתי כאן בישראל מלא מעט אנשים שמקיפים אותי, שהם פתאום אנשים משיימו, מחפשים כל מיני תיאוריות קונספירציה ומגיעים אליהם. זאת תיאוריה שלגיטימי כביכול להאמין בה, אני יודע, במסגרת תיאוריות הקונספירציה. מעניין.
כן, יש בעצם מונח בפסיכולוגיה ש confirmed bias, זה נקרא באנגלית, בגדול שאתה מחפש משהו, שאתה רוצה להוכיח משהו ואתה מחפש אותו, בסופו של דבר אתה גם תמצא אותו. זאת אומרת, כן. אנחנו רוצים להסביר לעצמנו למה לא טוב לנו, זה ברור, יש את האילומינטים ששולטים על העולם, הם רוצים שלא יהיה לנו טוב. אנחנו רוצים לדעת למה מישהו נמצא בשלטון שאנחנו לא בחרנו בו, ברור, האילומינטים שולטים על העולם, הם העלו אותו, הם שולטים על הקלפי, על התוצאות של הבחירות, הם שולטים כל העולם. אז מבחינה פסיכולוגית זה מאוד עוזר לנו להסביר כל מיני דברים בלתי מובנים, שזה בעצם המטרה הראשונה של הקבוצה הזאת. היא רצתה להסביר לעולם קצת על מדע וקצת על כל מיני מקצועות חופשיים שלא קשורים לדעת.
כן.
ובסופו של דבר אנשים, אתה יודע, משתמשים בזה בצורה מאוד מצחיקה, אפשר לומר. אם אתה פותח היום יוטיוב ומחפש את המילה אילומינטי, יש סרטים עם מוזיקה כזאת, אתה יודע, המוזיקה היא מאוד משפיעה על הרגש שלנו.
כן, זה סרטי קונספירציה תמיד משופעים במנגינות וכיתובים שנראים אמינים מאוד.
אז תראה, בכלל, באופן כללי, אנחנו עושים את זה הרבה. אנחנו למשל בתוכנית היסטוריה לילדים, שקודם הזכרת אותה, אנחנו עושים עם המון מוזיקה. זאת אומרת, יש מוזיקה שהיא לקראת הרפתקה, ויש מוזיקה שהיא אחרי הרפתקה, ומוזיקת מתח. המוזיקה נורא גורמת ככה לרגשות גם לצוף. ובכל הסרטים, כמו שאתה אומר בדיוק דודו, באילומינטי, יש את המוזיקה המפחידה, ורואים פתאום מישהו עושה איזה סימן נורא מוזר, ופתאום המצלמה עושה קלוז-אפ לשיער של הברון ג'יימס, ורואים שם איזשהו משולש קטן, וזאת הוכחה שהוא חבר באילומינטי המפחידים. וככה אנחנו, אתה יודע, בעצם יכולים להמשיך ולגלגל את התיאוריה הזאת הלאה. אפשר להמציא כל תיאוריה היום, להעלות איזה סרטון טוב ליוטיוב, ואנשים יאמינו בזה.
כן, נכון, יותר קל היום באמת להמציא תיאוריות כאלה ולהפיץ אותן.
מה אתה אומר? אתה מאמין שיש דבר כזה אילומינטי או קבוצה שרוצה לשלוט על העולם?
תשמע, זה נשמע לי קשקוש, אבל מדליק שיש דברים מוזרים ואזוטריים כאלה להאמין בהם. זה נראה לי דבר טוב לשיחות סלון כאלה, אבל אני יודע, או לקריקטורות. אני יודע. אני לא מאמין.
אתה לא מאמין. כן, אתה יודע, אומרים תמיד שיש את הסרט פייט קלאב, אז אומרים, החוק הראשון של פייט קלאב, אסור לך לדבר על פייט קלאב. ואז אתה יודע, זה רק פתאום אנשים אומרים, או הנה תראה, זה מסר של האילומינטי ששלחו להסביר לאנשים עוד פעם שהחוק הראשון של האילומינטי אסור לך לדבר על האילומינטי. זאת אומרת, כל משפט כמעט שאתה יכול למצוא באיזה סרט או תנועת יד יכולים להפוך מחר לחלק מהסרט הזה שמסביר איך יש קבוצת אילומינטי בישראל, ודודו ארז הוא המנהיג שלה, ויש המון הוכחות לזה.
הלוואי והיה לי זמן, אני בעסוק בסטנדאפ, אני כותב ספנצ'ים לסטנדאפ. זה יותר משמעותי מלהשתלט על העולם, זה להצחיק, לנסות ולהצחיק, זה יותר מדליק אותי, אבל אוקיי, יכול להיות.
תשמע, בן אדם שעושה סטנדאפ, הוא נפגש עם הרבה מאוד אנשים, נכון? הוא מדבר מול קהל.
כן, אולי אפשר באמת להשחיל מסרים שם בהופעה.
מה זה אפשר? אתה בטוח עושה את זה. אנחנו יודעים שאתה חלק מהקבוצה הזאת, זה לא...
אז אני גם איש הלטאה. האמת שזה יכול להסביר כמה תופעות ביולוגיות שאני כפוף להן. טוב, אני מודה מאוד מקלב ליובל מלכי, היסטוריון ציבורי ומחבר הספר הסיפורים הטובים בהיסטוריה, וגם מגיש כאן את הפודקאסט היסטוריה לילדים בכאן תרבות, שווה לכם להאזין. תודה רבה לך, יובל.
ואין דבר כזה אילומינטי, באמת, וחוץ מהאיש הזה שמגיע לפה ומסתכל עליי בצורה מוזרה,
אם כן, הוא מת בשידור, הוא מת סוף סוף, יש לנו משהו של להוציא ליוטיוב, אולי, טוב, אוקיי, אז שמישהו יקום את דמך, או משהו כזה. אוקיי, אנחנו חוזרים אחרי שיובל מלכי נפטר בשידור, אנחנו חוזרים לטבע, דיברנו על עצים שחונקים, דיברנו על נמלים שמשעבדות זן אחר של נמלים, כדי להשתלט עליהן. בואי נדבר על פרחים, האם גם פרחים, משהו שנתפס על פניו כתמים מאוד ויפה מאוד.
נכון.
יש שם יפה. גם נוכלים ורמאים?
בטח, בטח.
האם את צריכה אנדר כדי לשכנע אותי, כפי שיובל מלכי אמר, או שלא צריך?
לא, 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 אפשר מוזיקה של X-Files בשביל האלומינטים,
נכון? אה, נכון, אבל זה הם יצטרכו עכשיו לחפש, כן. אתגר. אוקיי, X-Files.
אז יש הסכם לא כתוב בין צמחים לבין בעלי חיים, נכון? הפרחים הם המאביקים של הפרחים.
נכון.
והם מושכים את הפרחים אליהם, והחרקים מגיעים, והם מקבלים תמורה, הם מקבלים צוף, ומה שהם צריכים לעשות זה לקחת את האבקנים ולהעביר אותם מפרח לפרח. יפה.
המהרך.
כן. כי הוא באילומינטי.
כן.
כן.
ברור.
אז יש את ההסכם הזה, אבל יש פרחים שמרמים. כלומר, יש מחיר ללתת את התמורה הזאת לחרקים.
הם מרמים את בעלי, מדוע, מה האינטרס לרמות?
אתה יכול, שוב, כדי לתפקד בתוך ההסכם הזה, אתה צריך להשקיע משאבים. אתה צריך לתת תמורה לחרק כדי שיסכים לבוא ולהעביר את האבקנים שלך. זאת אומרת, יש כאן איזשהו עניין. אתה מרוויח מישהו שיעביר את האבקנים, ואתה צריך לתת תמורה.
אוקיי.
עכשיו, אם אתה יכול לרמות, אתה יכול לחסוך את התמורה הזאת, אתה יכול לחסוך את האנרגיה שאתה משקיע בלייצר את הצוף.
אבל החרקים לא יעלו על זה מדי?
יפה, אז יש כלל בסיסי ברמאות, זה שאתה לא יכול להיות רמאי מדי. אתה צריך להיות רמאי במידה. אז יש כאן עניין של תחפושות, יש לנו את הדבורניות, הסחלבים שמתחפשים לדבורה, והם בעצם מזמים.
הם פשוט נראים כמו דבורה?
הם נראים כמו דבורה, הם מריחים כמו דבורה.
די.
הם מפיקים ריח של פרמונים של דבורה נקבה, כדי שהדבורים הזכרים יגיעו, ויחשבו שהם מצאו כאן איזשהו פוטנציאל לבת זוג, אבל בעצם מה שקורה, הם מרומים. הם לא מקבלים תמורה בכלל, לא תמורה בצורת סוף ולא תמורה בצורת נקבה פוטנציאלית, אלא הם פשוט מתיישבים, וברגע שהם מתיישבים, האבקנים נדבקים להם אל הראש, וכשהם יעברו אל הדבורנית הבאה, האבקנים האלה יעברו הלאה.
עכשיו, וממשיכים ליפול במלכודת הזאת.
נכון, עכשיו אם לא הייתה תמורה בטבע, אם לא היה מישהו שכן נותן איזושהי תמורה, אז כל הרמאים היו נכשלים.
נכון.
אתה לא יכול להיות רמאי מדי.
עכשיו, צריך לעקוץ פעם, כל פעם, פעם שלישית. פעם,
עכשיו
כזה,
יש
פעם.
גם רמאות הפוכה. כי יש לנו את המאביקים הנורא נורא משוכללים, פרפרים שיש להם מעין חדק כזה נורא נורא אורך שמסוגל להיכנס רק אל פרח מסוים, ויש איזה שהם יחסי הדדיות מאוד הדוקים בין הפרח לבין המאביק.
פה עברנו למסיבת טרנס. זה הבעיה ביוטיוב.
זה מתאים, זה מתאים.
כשאתה מוצא משהו, אקסוול, זהו, מפה זה המסיבה.
כן,
אוקיי.
כי אז יש לך גם צרעות שמה שהן עושות, שהן הולכות ועוקצות את הפרח מהצד השני, ולוקחות את הצוף בלי לקחת את האבקנים. כלומר, הרמאות הזאת היא דו צדדית. אתה כל הזמן צריך להיות מסוגל לקבל את התמורה, בלי להשקיע את המשאבים בלעשות את התפקיד שלך. יש כאן תמיד עניין של חיסכון.
חיסכון, ושוב, אין רחמים בטבע.
אין רחמים?
אין הגינות בטבע.
נכון, ואני רוצה לחזור לעניין של אתה לא יכול להצליח מדי. כי אם למשל יש לנו את החבר'ה שהם מתחפשים לדבורים, ויש להם את התלבושת השחורה צהובה הזאת, הפסים, אבל הם לא באמת דבורים, הם זבובים, ואין להם את העוקץ, והם לא באמת מסוכנים, הם מרמים. אז יש כאן עניין של אם כולם ירמו, נכון. אז כבר לא יאמינו לך.
זו הצעה לנוכלים. נכון.
אתה לא יכול לרמות מדי.
אם אתה מרמה, עדיף לרמות פעם ב, ולא כל הזמן.
נכון, כי אז המסר שלך נכשל, הרמאות שלך נכשל.
נכון. טוב, הצעה לכל מי שעוקץ בתחום הנדלן, יש לה עניין. אוקיי. אנחנו רוצים להוסיף, לצרף לשיחה הזו את דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים וכתבת של מכון דוידסון. שלום יונת.
בוקר טוב.
אנחנו מדברים כאן על בעלי חיים שקרנים, דיברנו על פרחים, דיברנו על עצים, דיברנו על דבורה, ואנחנו רוצים לדבר איתך דווקא על קופים שקרנים. אנחנו יודעים שאנחנו והקופים סוג של קרובי משפחה, כי המוצא של שנינו מאב קדמון משותף, לא, המוצא שלנו הוא לא מהקוף, אלא מאב קדמון משותף. אבל אולי נלמד משהו על עצמנו אם נחקור באמת אותם, ואת מכירה את ההתנהגות שלהם, האם קופים משקרים? יש קופים שקרנים?
אז השאלה הזאת אין התשובה לגמרי מוחלטת, אבל נראה שכן. והשקר שלהם, בניגוד לשקרים שעבר דיברה עליהם עכשיו, זה שקר מודע. זאת אומרת, הם צריכים, כשחושבים על זה, רמאות זה משהו, התנהגות די מתוחכמת. כי הם צריכים בעצם להבין מה עובר בראש של הקוף שהם מנסים לרמות.
אוקיי.
ולנסות לשתול שם איזושהי אמונה לא נכונה.
מה זה אומר?
אז אני אתן לך דוגמה במחקר שנעשה אצלי כמה שנים על קופי קפוצ'ין, שבדקו אם הם יכולים לרמות. הם בדקו למשל האם הם קוראים קריאות אזהרה בכוונה, למרות שהם יודעים שאין שום טורף באזור. קריאות אזהרה זה קריאות שהקופים משמיעים כשהם רואים איזשהו טורף מתקרב.
כן.
אבל כמובן הם יכולים לעשות את זה גם כשאין טורף.
מה המטרה?
וזה יכול, זה בדיוק, זאת השאלה הנכונה. אז במקרה הזה למשל, אם הקופים מגלים מקור מזון מאוד עשיר, אבל הקוף מסוים הוא די נחות בקבוצה וקשה לו להגיע לאוכל בזמן שכל הקופים הדומיננטי יותר אוכלים, אם הוא יקרא קריאת הזהרה...
הוא מרמה אותם וכך הם מתפזרים?
מתפזרים, ילכו לצמרות העצים בשביל להיזהר מהטורפים.
לא רע.
והוא יוכל לאכול.
וזה קורה? רגע, זה קורה אבל?
אז זה מה שמחקר זה ניסה לברר. מה שהם עשו זה הם שמו פירות בפלטפורמות בין העצים, והם רצו לבדוק אם הקופים הנחותים יותר יעשו את זה, והיו להם כמה דברים שהם רצו לבדוק. למשל, הם אמרו, אם באמת, כי הבעיה היא שזה קשה קצת להבדיל, אולי הם באמת חשבו שיש טורף למרות שלא היה טורף, למשל. אז הם אמרו, אם הם עושים את זה על מנת לרמות, אז אנחנו נראה שקופים נחותים יעשו את זה, קופים ממד נמוך יעשו את זה יותר מאשר קופים ממד גבוה, קופים ממד גבוה לא צריכים לרמות בשביל להגיע לאוכל.
וככל שאתה יותר נחות, אתה גם יותר שקרן?
אז זאת הייתה באמת הבדיקה. הם אמרו גם, הם ישמיעו באמת יותר קריאות כשהמזון הוא יהיה מרוכז על פלטפורמה אחת, כי אם המזון הוא מפוזר, אז הם יכולים להגיע אליו גם בלי לרמות. וכל מיני דברים כאלה. והם מצאו שבאמת, הקריאות הזרה, בלי שהיו טרופים, זה היה תופעה די נפוצה, והקופים ממד נמוך עשו את זה הרבה יותר מאשר קופים ממד גבוה, ובעיקר כשהמזון היה מרוכז וכשהם היו קרובים אליו.
די.
ומה המחיר, אם מגלים את זה? אם מגלים ששיקרת?
אז זה לא נראה.
אני אוהבת, את ממש חוקרת פה כאילו זה בית משפט, את צודקת, אבל כן.
לא נראה כאילו שיש עונש למי שנתן קריאות הזרה בלי שהוא באמת טרופים, אבל הבעיה יכולה להיות שאם אתה עושה את זה יותר מדי, פשוט יפסיקו להתייחס אליך. יגידו, הבחור הזה הוא לא יודע מה הוא עושה.
ולכן שוב צריך לרמות פעם ב.
כן.
פעם ב, כן. והם עדיין גם...
מעניין.
זה באמת קשה לדעת, זאת שאנחנו לא יכולים להסתכל בתוך המוח של הקופים, קשה לדעת אם הקופים מסוגלים להסתכל בתוך המוח של האחרים, ובאמת עושים את זה במודע, או שלמשל, פעם קראו קריאת הזרה באמת בגלל שהם חשבו שיש טורפים, ואז הם ראו שכל הקופים האחרים ברחו, ואז הם המשיכו לעשות את זה בלי בעצם להבין למה. אנחנו לא יודעים אם הם באמת מרמים במודע, אבל הם כנראה כן עושים כל מיני התנהגויות שנראות כמו רמאות, או שהתוצאה הסופית שלהם היא רמאות גם אם הם לא מתכוונים אליה.
זה ממש טבוע בהם, כנראה גם קצת בנו. אנחנו, זה שאנחנו מנסים לחנך בנו, את עצמנו כן. לאמת ולא לשקר, זה משהו שהוא לא בהכרח טבעי.
כולם משקרים.
כן.
אפילו חיידקים משקרים.
אנחנו מיד נדבר על חיידקים משקרים, אבל את אומרת שקופים משקרים, כן, פחות או יותר.
כן, והיו כמה, יש הרבה מאוד סיפורים ואנקדוטות שמראים את זה. זה היה אחד מהמחקרים שנצא לבדוק את זה בצורה יותר שיטתית, ובאמת הראה שכנראה זה קורה.
אוקיי, תודה רבה לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים וכתבת של מכון דוידסון. תודה רבה.
תודה לך.
חיידקים משקרים, הביולוגית ורד שפירה.
כן. שקר הוא כל כך טבוע אבולוציונית, הוא מנגנון של שקר. וחיידקים הם יכולים לחיות בצורה סוחה, כל אחד לעצמו, או שהם יכולים לחיות בקבוצה. הם יכולים לחיות במבנה שנקרא ביופילם, שזו איזושהי שכבה של חיידקים שצמודים אחד לשני, על ידי חומרים שהם מפרישים, מולקולות סוכר מאוד מאוד ארוכות, פוליסחרידים.
ומה הם מרוויחים מההיצמדות
יש
הזו?
יש יתרונות, המון המון יתרונות להיצמדות הזו, זה עניין של קצב גידול, זה עניין של זמינות של משאבים, זה עניין של יציבות, יש יתרונות מוכחים למצב הזה, אבל מדי פעם יש איזושהי מוטציה אקראית, ונוצר חיידק שאו לא מסוגל לייצר את הפוליסחרידים, או לא מסוגל לקלוט את הפקודה שאומרת עכשיו לייצר, שמפרישים כל השאר, ולכן הוא לא מפריש את החומרים האלה.
כן.
הוא לא נענה לצו של הקבוצה. עכשיו, יש לו יתרון בזה שהוא לא נענה לצו, מכיוון שלייצר את המולקולות האלה זה מחיר אנרגטי. ולכן הוא גדל יותר מהר מכל השאר. הוא נהנה מהיתרונות של כל הקבוצה, והוא לא מייצר...
בלי להשקיע את האנרגיה.
בלי להשקיע את האנרגיה אוקיי. ולייצר את החומרים. מה שרואים זה שברגע שיש יותר מדי שקרנים, מעבר לערך מסוים, לערך סף מסוים של...
את הפעילות שהקבוצה לא עומדת בה.
הקבוצה לא עומדת בה וקורסת, ואתה יכול להשוות את זה לעיר. כולם משלמים מיסים, חוץ מכמה כאלה שלא משלמים מיסים, והעיר מסוגלת לספוג את המחיר הזה. כי יותר יקר ללכת ולרדוף אחרי אנשים שלא משלמים. אבל אם כולם לא ישלמו...
בנקודה מסוימת, כן, הכל יקרוס.
הכל יקרוס. ואנחנו רואים את זה גם בחיידקים, וזה שקר. זו רמאות.
אז אפשר ללמוד מהחיידקים שנכון לשלם מיסים. אם כולנו משלמים את אותו דבר בצורה שווה, יש הגדרות, הכל בסדר.
הכל
צריך,
בסדר.
לא רק צריך, גם נכון וראוי.
נכון.
הנה למדנו את זה מהתנהגות של חיידקים. ועכשיו רגע לפני סיום השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים, אנחנו רוצים לומר שלום למי שלא נמצא כרגע בישראל, אלא נמצא כרגע בהוליווד. למרות מזג האוויר, אמת מקום קצת אחר, אבל לא נורא. יונתן גטלי שעבר ג'אט, מגיש התוכנית גיבור תרבות, כאן אצלנו ברדיו, כאן תרבות בהרצה, שלום לך.
בוקר טוב, כן, הסופות פה ומזג האוויר בהוליווד.
כן, שומעים שאתה מצונן מהסופות?
לא, ככה טיפה.
הטיפה. אוקיי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אנחנו מדברים על נוכלים ושקרנים בעולם החי, בעלי חיים, צמחים וכו'. גם בעולם הקולנוע והטלוויזיה, בעיקר הקולנוע עסק בנוכלים, כי הם בדרך כלל דמויות מרתקות, נכון?
נכון, נכון. הקולנוע מאוהב בשקרנים.
ודאי.
ובנוכלים, כי אתה יודע, אם אנחנו נתפלסס לרגע, אז תמיד הקולנוע רוצה לחפש את האמת. או התרבות מנסה לחפש את האמת. מי שמפריע לנו בדרך הוא אדם מעניין. אבל זה התפלספות. אם אתה רוצה... להגיע קצת יותר לבידור, אז יש הרבה סרטים גדולים שחלק...
לא, אבל זו שאלה באמת מצוינת, מדוע אנחנו מרותקים כשאנחנו רואים אנשים נוכלים, אנשים שמנסים לרמות, גם אם הם אוכלים אותה בסוף, עדיין הגיבורים שלנו, שלא לדבר גם על זה שגיבורים של סרטי מה שנקרא בורקס בישראל כאן, בדרך כלל זה נוכלים, אנשים שמרמים אחרים, אנשים שמנסים לרמות ואוכלים אותה, כל הפלטפורמה הזו היא אהובה עלינו, היא מבטחת מאוד.
אבל גם יש לך את הנוכלים הרעים, שאתה לא אוהב אותם, והם נוכלים אולטימטיביים, ויש לך נוכלים מקסימים.
לגמרי, לגמרי, נכון.
ושאתה אוהב אותם.
כי אנחנו, אני חושב שיש לנו איזו הרצה מסוימת לאדם שיש לו יכולת שליטה על האמת. זאת אומרת, שהוא משחק עם האמת והוא מצליח להסתיר אותה, לחשוף אותה, להחביא אותה. זאת אומרת, אנחנו רואים באנשים כאלה, יש להם איזה סוג של שליטה על החיים שלהם, על החיים שלנו. וכן, זה מתבטא בהרבה מאוד סרטים גדולים מאוד. אנחנו נחזור אחורה לאורסון ווילס. אחד הבימאים הגדולים בתולדות הקולנוע זה שעשה את האזרח קיין.
כן.
הוא עשה סרט שנקרא F for Fake. זאת אומרת, האות F, למילה זיוף, והוא הקדיש סרט שלם לתולדות הנחלות.
די, מעניין.
סרט דוקומנטרי, חצי לא, וזה דרך אגב כל היופ, כי גם בסרט הזה הוא שקרי במידה מסוימת, כי הדוקומנטרי הזה הוא לא ממש דוקומנטרי. אז הוא בעצמו דרך אגב היה קוסם, והסרט גם מראה סוגים שונים של קוסמים ונוכלים. זה סרט אחד, סרט נוסף זה תפוס אותי אם תוכל. זה סרט עם ליאונרדו דיקפריו, בבימויו של סטיבן ספילברג, זה עם דיקפריו, טום הנקס וכריסטופר ווקן, על אדם שהצליח פשוט להמציא לעצמו כל כך הרבה זהויות, להתחמק מכל כך הרבה צווי מאסר, הצליח להפוך להיות גם טייס, גם רופא, גם בן אדם שפשוט שינה זהויות כל כך הרבה פעמים, והפך להיות מיליונר גדול, וזה מבוסס על סיפור אמיתי, על אדם שקראו לו אבא גייל.
אוקיי, אגב, בהמשך לאנשים שמתחזים לאחרים, יש סרט ששווה לראות, קצת מוזר, מין מוקומנטרי מוזר של וודי אלן שנקרא זליג, על אדם שכל הזמן מסכים איתך ומתחזה, הוא מגיע אליי ואומר, כן, כן, גם לי זה קרה, ויש, אנחנו גם קצת מכירים אנשים כאלה שהרבה פעמים משקרים רק כדי למצוא חן ולהתערות בסביבה, אבל הוא לקח את זה באמת לאקסטרים, וזה נכון, כי כולנו קצת נגועים בזה, אנחנו תמיד רוצים להגיד, כן, גם אני, אנחנו מתים להגיד, כן, גם אני הייתי שם בצבא, גם אם זה לא קרה, כן, יש בזה משהו.
בסרט ענק הוא, כשהוא נמצא שאודי אלן נמצא בסביבת שחורים, הוא פתאום מקבל צבע שחור על האור, ופתאום הוא נהיה
המנג'ל. שקרן אולטימטיבי, ויש בזה אמירה מאוד משעשעת, הוא סרט מוזר מאוד, אבל שווה לראות אותו, כי יש בו ערך אומנותי. אוקיי.
ואני מאוד ממליץ לראות גם את הסרט נוכלים עם סגנון.
מייקל
קיין, ששם הם נמצאים בריביירה הצרפתית, ורוצים לעבוד על נשים עשירות מבוגרות, אז כל אחד ממציא לעצמו דמות ומלמדים אחד את השני איך להיות יותר אותנטי, יותר צ'ארמינג, יותר כובש.
יש משהו בזה שאם אתה רוצה לכתוב סרט על מישהו, אז דמות שהיא הולכת by the book, אדם שהולך על פי, לפי החוק והכל בסדר, אז זה לא מעניין. ודאי שאדם נכון. שמנסה לרמות, נתפס או לא נתפס, הרבה יותר נכון, מרתק נכון. סיפורית.
נכון מאוד, נכון מאוד. זאת הסיבה גם שאנחנו גם מוקסמים על ידי קוסמים, אנחנו מוקסמים
נכון,
על ידי...
נכון, זה גם נכון. נכון, נכון.
מה גם שכולנו איפשהו מרגישים קצת רמאים.
קצת רמאים, אגב, כל תחום הקולנוע הוא רמאות, כמובן, השחקנים הם שחקנים,
לא,
והבמה...
גם אנשים לא. שהם, יש תסמונת אמיתית שנקראת The Imposter Syndrome, תסמונת המתחזה, אנשים מומחים לדברים שמדי יום מרגישים שיום אחד מישהו יבוא ויעלה על זה,
מעניין.
שאני לא באמת יודע מה אני מדבר.
אנחנו נעצור כאן את השיחה איתך, כי אנחנו נאלצים להיפרד מהצופים של גן 11. תודה רבה ליונתן גטלי שעבר ג'אט. מתי אתה חוזר לישראל?
אני ממש תוך דקות ספורות.
תוך דקות, כי אתה פה בישראל. תודה רבה לך. בואי נמשיך לדבר על רמאויות בטבע, ואז נמשיך לעוד עניינים. בבקשה, הנה גם יש אנדר מוסיקלי שיגבה אותך. סתם.
וואו, נעים.
מאוד. מהסרט הוק. כן.
נבל מושלם.
כן.
אז...
אגב, יש שם תנין, אבל תנין לא מרמה,
אבל התנין בסדר.
כן.
כן, התנין מתנהג יפה.
האמת ש... אגב, פיטר פן, מדוע קפטן הוק פוחד מהתנין המתקתק?
כי הוא בלה לו את הרגל עם השעון.
הוא בלה לו את היד, לדעתי. לא את הרגל או את היד?
לא רגל.
אני חושב שאת היד
והשעון,
אבל זו מטאפורה לה. פחד של קפטן הוק מזקנה, השעון מתקתק זה זמן, הוא פוחד להזדקן ולמות כשפיטר פן לא מזדקן לעולם.
עמוק.
לא אהבת את הניתוח הזה. אוקיי, אז בואי תפתיע אותי עם ניתוח אחר של עולם החי.
עולם החי. אז יש לנו את הגנב המושלם של עולם החי, שזו ציפור. אז אם יונת דיברה קודם על זה שקופים משקרים באופן מודע, אז אין ספק שהדרונגו שהיא ציפור משקרת באופן מודע.
למי? מעניין.
היא גונבת. היא משקרת כדי לגנוב. הדרונגו היא ציפור שחיה באפריקה, בקלהרי, ובקלהרי יש מעט מאוד מזון, והיא צריכה למצוא את המזון הזה, ואם אתה רוצה למצוא מזון, שוב, אתה יכול או לעבוד מאוד מאוד קשה, ולחפש ולהתאמץ, או שאתה יכול לרמות ולגנוב. ומה שהיא עושה...
ויש לא מעט בעלי חיים וגונבים.
כן. זאת אומרת, שוב, אתה צריך להיות מספיק יעיל, אתה יכול להתמחות או במציאת מזון, או להתמחות בגניבה. אבל כדי לגנוב אתה צריך להיות מספיק יעיל ככה שאתה לא תגנוב מדי כדי שיאמינו לך. אז זה קצת דומה למה שיונת סיפרה עם הקופים. מה שהדרונגו עושה היא חיה בקרבה לבעלי חיים אחרים. במקרה שאני אדבר עליו זה סוריקטות. הסוריקטה היא אותו יצור
עומד כזה
על שתי רגליים ומביט לכל הצדדים כדי הם חיים בקבוצות. ויש לנו את הניצב שעומד ומזהיר את כל השאר. יש להם מעין קריאת הזהרה מפני טורפים בעוד שאחרים אוכלים ומחפשים מזון. ומה שהדרונגו עושה היא עומדת ומתצפתת על קבוצה כזאת. וכשמגיעה סכנה היא משמיעה קריאת הזהרה. היא משמיעה קריאת הזהרה והם רואים באמת שיש סכנה ובורחים. והיא בונה מעין יחסי אמון עם הסוריקטות.
די, כן, היא משמשת כאזהרה, כן. פונקציית אזהרה.
פעם בכמה זמן כשהיא תופסת, הם תופסים מזון שהיא חושקת בו, היא משמיעה קריאת אזהרה לא במקום. אין באמת סכנה, וואו. הם בורחים והיא גונבת להם את האוכל. עכשיו, אם היא יעילה מדי, והם כבר לא מאמינים לה יותר, כמו שיונת אמרה, לקופים הנחותים, שאם הם משקרים הרבה מדי, כבר לא מאמינים להם, אז מה שקורה, היא יודעת לחכות את קריאת האזהרה של הסוריקטות. כלומר, היא לא משמיעה את הקריאה שלה, שהם יודעים שכבר לא שווה שום דבר, אלא היא משמיעה את הקריאה שלהם, והם ברוכים, והיא גונבת להם את האוכל.
זאת אומרת, שני מנגנוני גזל.
יש לה מנגנון משתכלל, זאת אומרת, היא מתחילה ביחסי אמון. אם המנגנון הזה מתפקשש, היא גם יודעת לחכות אותם כדי לרמות אותם, להמשיך ולרמות אותם. וזה מדהים.
ממש.
כן.
אוקיי, איך נראית הציפור הזו אגב?
זו ציפור שחורה מבריקה, ציפור שירץ, שחורה מבריקה, קצת בגודל של אורווני, ויש לה מה שהמאפיין העיקרי שלה זה שהגלגל העין שלה הוא אדום. כלומר, יש לה עין אדומה עם אישון שחור בפנים.
מעניין. יש לא מעט, דיברנו קצת על עולם הצמחים דווקא.
כן.
עכשיו, יש את הדבר המוזר הזה שנקרא צמחים טורפים, שכאילו זה צמח שכן יכול לסגור...
מאוד מוזר.
לא, זה באמת החלאה מוזרה בין צמח שאמור לא לזוז.
נכון, הרי, נכון, נכון.
למשהו שזז ונע. האם גם הם סוג של רמאים או שהם...
הם, זאת אומרת, מה זה רמאים? הם, לא, הם מרמים כדי למשוך את הטרף שלהם. זאת אומרת, הם צריכים למשוך את הטרף שלהם שיסכים להיכנס אל תוך המלכודת הזאת. כלומר, הם מבטיחים משהו שלא באמת נמצא שם.
אוקיי, כמו מה למשל?
למשל, אם יש לנו את הדיונה, את הצמח הטורף המפורסם מכולם, שיש לו שני ילים עם שיניים כאלה, שבעצם סוגר את החרקים בתוכו, אז המנגנון טריפה שם הוא כזה שהחרק נכנס פנימה, יש בפנים, על כל עלי יש שלוש שיניים קטנטנות שמשמשות במעין חיישנים, כן. וברגע שהחרק פוגע בשני חיישנים כאלה, המלכודת נסגרת עליו. עכשיו, הוא צריך להגיע לשם, הוא לא סתם יבוא ויכנס לתוך המלכודת, כלומר, הצמח מבטיח משהו כדי להכניס
באמת,
אותו
אז
פנימה.
אז איך צמחים טורפים באמת מרמים את
הם
כל
מפתים,
הדרך?
קודם כל הם כן, אדומים, מפתים. הם מושכים אותם בצבע, הם מושכים אותם בצוף שיש על גבי העלים האלה, באיזשהו ריח שהחרקים נמשכים אליו, וברגע שהם מפעילים את החיישנים, זה נסגר והם טורפים אותו. עכשיו, מה? השאלה היא, שוב, למה הם טורפים? לא סתם מנובלים. אין נבלים, פרסה, בטבע.
בטבע אין
לא...
רוע, זאת אומרת, אין הרג
לא...
מתוך רוע,
נכון,
כמעט.
זה, כמעט, זאת אומרת, שוב, גם זה, גם זו הכללה, אבל צמחים הם לא רעים. הם טורפים מכיוון שהם זקוקים לחומרי הזנה, שהם לא מקבלים אותם מהקרקע. כי צמח עושה פוטוסינתזה, הוא עושה תהליך ההטמעה, הוא מקבל, הוא מייצר עבור עצמו סוכר מאור השמש, בעזרת אור השמש ממים ופחמן דו-חמצני, אבל אי אפשר לחיות רק על סוכר. וצמחים רגילים מקבלים את החומרים האלה מהקרקע. צמחים טורפים חיים בסביבות שאין שם את החומרים הנוספים האלה, ולכן הם צריכים לקבל את החומרים האלה, את תרכובות החנקן, מיצורים חיים, והם טורפים.
אז הם לא רעים, למרות שהם נראים מאוד רעים.
הם לא רעים, הם כן מרמים.
כן.
זאת אומרת, אין כאן רוע. בסופו של דבר, כן אפשר להגיד שהם, במונחים שלנו הם רעים, כי יש לך צמחים טורפים שהם אחר כך מאקלים בעצם בחומצה, באנזים, הם מפרקים את הטרף שלהם ולוקחים את כל החומרי המזון אליהם.
כן, אבל זו הדרך שלהם להשיג את מה שהם רוצים. כן.
נכון, זה, אבל זה, אם אתה מפשט את זה למה, למושגים שבני אדם מכירים, אז יש כאן, אתה לוחד את הטרף שלך, אתה מפתה אותו, אתה לוחד אותו, ואז אתה מעכל את הגוף החי בעזרת חומרים שאתה מפריש. כלומר, זה נשמע נורא מרושע.
כן.
אז יש כאן איזושהי נבלות, אבל ככה זה בטבע.
אוקיי, אז כן. קיבלנו את זה. אין לנו שום זכות מוסרית לא. להביע דעה לא. על הטבע. לא. ככה זה וזה
את עובד. הצמחים, את הצמחים הטורפים אתה יכול אפילו לאכול חופשי.
כן?
כן.
מישהו אוכל אותם?
אני לא חושבת, אין מספיק, זה קטן נורא.
אנחנו רוצים לדבר, באופן כללי אנחנו מדברים כאן על לרמות, ומה זה אומר אמת ושקר, ואנחנו רוצים לברר מדוע אנחנו בני אדם באמת, בניגוד לטבע, אנחנו רואים שבטבע זה לגיטימי לשקר כדי להשיג מזון, מדוע אנחנו בני אדם כן רואים באמת כערך עליון, או לפחות היינו רוצים לחשוב שזה מה שאנחנו חושבים, האם יש פילוסופית משהו רע בשקר או בחוסר אמת. שלום לדוקטור שמעון אזולאי, פילוסוף ומחבר הספר קץ האושר. שמע, אנחנו מדברים פה על אחד הנושאים הנפיצים והשנויים במחלוקת, כי אין הרי אמת אובייקטיבית, על מה אנחנו מדברים פה?
רגע, קודם כל, אתה עכשיו אומר אין. עובדה שלפני רגע דיברתם על חיות, יש שם אמת אובייקטיבית. מה הצבע של החייל, איזה צבע הוא השתנה, זאת אומרת, סימן שיש. אבל עוד רגע אחד, בהקשר לבעלי חיים ורמייה ושקר, לא ברור שאצלם יש דבר כזה שקר. כי שקר באיזשהו מקום זה עניין לוגי. זאת אומרת, אנחנו חייבים שקרים. ללא הקונספט של שקר לא יהיה קונספט של אמת.
אוקיי.
החלוקה הזאת, ההפרדה הזאת בין אמת לשקר, היא הכרחית בכדי שבכלל תהיה שפה, ותהיה לוגיקה. סתם מסבר לך את האוזן. כל מחשב בסיסי, למעשה מבוסס על לוגיקה. ושם גילמו את האמת ושקר ב-0 ו-1.
כן, זה נחשב לאמת ושקר, אפשר? כן. מחשבה מעניינת על השפה הבינארית של מחשבים, מעניין.
כן, שפה בינארית למעשה מבוססת על לוגיקה.
מעניין.
ולכן באיזשהו מובן עמוק, לחיה לא, לאחר ואין לה שפה, לא ברור שיש לדבר כזה מושג שקר. כן? זה רק איזו הערה לוגית שהיא מאוד מאוד חשובה. עכשיו בנוגע לשאלתך יותר מעניינת, האם האמת חשובה לחיים, או האם אנחנו זקוקים לה? זאת שאלה סופר רצינית, כי... כך למשל דברים כמו מטריקס או המופע של טרומן.
כן.
למי שלא זוכר, זה שני סרטים שלמעשה יש בהם מציאות שקרית. והשאלה הגדולה, אתה יודע, האם זה צריך לשנות לי משהו? מה אכפת לי?
כן, אגב, גם במטריקס הייתה אחת הדמויות שם באמת, כשהיא הייתה במטריקס, הם אכלו איזה סטייק, אומצה כזו, ושתו יין, והוא אמר, מה אכפת לי? אני חווה את המציאות כמו שהיא. מה אכפת לי שזה שקר שמחוללות מכונות, ואני, והתינוק בבקבוק שמחובר וכו'. מה אכפת לי? שאלה טובה.
בדיוק, תשמע, למעשה רוב ימינו הם שקר. רוב ימינו, אנחנו משקרים לעצמנו בלי הפסקה. ואני תמיד אומר, רוב האנשים בטוחים שהם יפים יותר מה שהם באמת. מצחיקים יותר מה שבאמת. מבשלים יותר טוב מה שהם באמת.
וגם
מה זה הבאמת הזה?
לא ימותו לעולם גם, אבל אוקיי.
לא, יש לנו, אנחנו גם משקרים למשל למציאות. אתה יודע, כל מדען יגיד לך שהמציאות שאתה רואה היא לא אמת.
כן.
אבל המציאות שאתה רואה היא אוסף של אלקטרונים. כל התופעות של חום, קור, אור, זה הכל... בתופעה הממשית, זה סוג של אשליה.
נכון, זו פרשנות של המוח, ולכן זו אשליה, זה נכון, אנחנו לא רואים צבע, אנחנו רואים תדר מסוים, נכון.
אנחנו כל הזמן חיים.
עצם הפרשנות,
כן. מה אכפת לי? וזאת שאלה שמתמודדים איתה, גם מהפלטון עד היום. מה אכפת לך, אתה יודע, מישהו, אני יודע, יש לזה משמעות פרקטית. חבר שלך, יש לו מופע סטנדאפ, לא משהו.
אוקיי.
לא משהו, מזמין אותך. שואל אותך בסוף המופע איך היה. מה אתה אומר לו?
היה יפה מאוד, היה מצחיק מאוד. אסור להגיד לבן אדם שהוא לא מצחיק.
היה מעניין.
קודם כל צריך לתת כמה הערות טובות וכולי, גם אם אין על מה להגיד, אז על התאורה במקום, על הווילונות. ורק אז אולי להשחיל איזה שדרוג, אבל, גם, אבל זה נכון שלפעמים אין צורך באמת.
ואתה היית על עצמך רוצה לדעת את כל האמת?
האמת שלא בהכרח, כי הרבה פעמים בשלבים, כמו למשל בסטנדאפ, בהתחלה אתה לא מצחיק, אז אתה לא רוצה שיגידו לך שאתה לא מצחיק, אתה יודע את זה. אבל אתה רוצה כן שיהיה לך את הכוח להמשיך, ואז עדיף לך שאנשים ישקרו לך בהתחלה. כמובן שאתה צריך לאט לאט באמת להפוך להיות מצחיק.
אבל זה גם תלוי מי, כי יש אנשים שאתה מוכן לקבל מהם את האמת.
נכון, אבל זה מעניין, זו באמת נקודה מעניינת.
יש פה נקודה מאוד עמוקה, אגב, אתה יודע, אני עושה גם בחינוך, זאת נקודה סופר עמוקה. סופר עמוקה שקשורה למשוב שאנחנו נותנים בחינוך. אחת הבעיות הקשות, קשות היום בחינוך, זה החשש או הפחד לתת משוב שלילי. עכשיו, זאת בעיה רצינית, משום שזה יוצר עבור הרבה ילדים והרבה תלמידים מצג שווא לגבי עצמם. וגם לאט לאט הם לא מאמינים לך. וזה יוצר איזה סוג של ניכור. כי אם למשל אני אחד שמבשל, וכל מה שאני מבשל אתה אומר לי זה מדהים.
אוקיי.
כל מה שאני מבשל. באיזשהו שלב אני מפסיק לראות אותך כמקור מהימן. אני מפסיק להעריך את דעתך.
כן.
ולכן יש פה איזו נקודה חינוכית מאוד מאוד עמוקה על החשש שלנו להתמודד עם האמת. אנחנו, בגלל שאנחנו לא רוצים למנוע מילדינו את הכאב, את התסכול, את הקושי, את החשש, את הכל דברים שאתה אמרת קודם, שאגב הם נכונים לגמרי, אז אנחנו בשנים האחרונות נוטים המטוטלת שמאלה מדי, להגיד להם גם כשהם עושים משהו לא טוב בבית ספר, או גם כשהם עושים משהו לא חכם או לא מדויק, חורים להם יפה מאוד. אתה יודע, הרבה הורים... זו תכונה הורית קלאסית, כן? הילד בוא תקום, אז הוא מסי. זאת אומרת, אתה מכיר את הדברים האלה. ולכן, יש פה איזו נקודה מאוד מאוד עדינה, כמה אנחנו תרבות שחשובה לאמת, וכמה אנחנו זקוקים לאמת. כי פה עולה השאלה, ופה אני אומר לך את הדעה שלי.
כן.
הסיבה שאנחנו זקוקים לאמת, זה שאנחנו יצורים שהמשמעות שלנו היא הממשות שלנו. זאת אומרת, אתה רוצה את האמת משום שאתה רוצה לדעת שההישג שלך הוא ממשי.
אוקיי, מעניין.
וזה קריטי לנו, קריטי לנו. אנחנו רוצים לדעת שהחותם הזה, התוצר הזה, הוא לא פיקציה, כי הוא באמת מה שחשוב. וברגע שאתה מגלה שהתוצר שלך הוא פיקציה, אתה, הכל הולך לאיבוד. זה לא החוויה שמעניינת אותנו. מעניין אותנו התוצר. כן, אם מישהו מספרים לו שההישג המדעי שלו מדהים, נותנים לו פרסי נובל, והוא שמח, אז מבחינת חוויה הוא נהנה, הוא הולך לטקסים ומתרגש, מבחינת חוויה אתה יכול להגיד איזה יופי, כמה הוא נהנה. אבל אם באיזשהו שלב הוא יגלה שהכל היה מעשה עבדו עליו, כדי לתת לו הרגשה טובה, הכל יתפוגג באחת. למה? משום שבסופו של דבר, מה שחשוב לנו זה לא מה אנחנו מרגישים ביחס למשהו, אלא עד כמה הוא ממשי.
מעניין, אני יכול לתת לך דוגמה מתסריטאות למשל, תמיד מדברים על דמויות ככאלה שאתה יודע מה, מה שחשוב זה מה דמות עושה ולא מה היא אומרת, כל מיני מילים למשל אין להם באמת משמעות עבורנו, אבל למעשים יש הרבה יותר, זה הזכיר לי את זה, כי יש משהו במעשה שהוא הרבה יותר קרוב לאמת מאשר למלל. אנחנו כל הזמן מדברים וגם משקרים וכאלה, מעשים אנחנו פחות משקרים במעשים, ככה אני מרגיש.
לא, זה לגמרי צודק. בחינוך למשל, אם אנחנו גלשנו גם קצת לאזור של חינוך, אנחנו יודעים שיש את המשפט של מרשל מקלואן, המדיום הוא המסר.
כן.
ואנחנו יודעים שלא משנה מה ההורה אומר לילדים שלו. למעשה, הילד מושפע בעיקר ממה שהוא עושה.
כן.
אתה יודע, לכל הורה יש נאומים. נאומים מוכנים לילדים שלו. הוא ברגע מסוים מתעצבן שהילד או הילדה כל הזמן עם המסך. אז הוא מתחיל בנאום, מה אמרתי לך, ותקרא, וכי היה חשובה לחיים, וזה, וכמה זמן אתם מסכים. אבל אין לזה משמעות, זה לא יעשה כלום. זה לא יעשה כלום אם ההורה בעצמו לא קורא, והבית לא משדר מדיום של קריאה.
כן.
אז לכן אתה לגמרי צודק, מה שבאמת אנחנו מושפעים ממנו, קולטים מהאנשים, זה את המעשים שלהם, ולא את מה
כן,
שהם
אומרים. כן, כמו שאמרת, שזה באמת יותר קרוב למשהו ממשי, מאשר לדברים שהם לא ממשיים. זאת אומרת שהשאלה אם אנחנו חיים, אם המציאות סביבנו היא אמת, היא שאלה שאפשר לשאול ואפשר לא לשאול אותה, והשאלה שעולה בעקבות השאלה הזו היא מה זה משנה. ואתה אומר שחלק נכון. מהמשמעות שלנו, אנחנו סופגים את זה כחלק מהתוקף של המעשים, כחלק מזה שהמעשים שלנו משמעותיים. זה
ממשיים. אתה יודע, אתה חושב להגיד כמה משהו על המטה, היא כן מציאות אובייקטיבית. תשמע, לא מצליח להבין את כל הקשקוש שהאמת אובייקטיבית. יש ויש, זה פשוט קשקוש. כל הפוסט אמת וכל הדברים מהסוג הזה, זה פשוט מילים אחרות להגיד שקר. ברור לי לגמרי שאתה נמצא עכשיו באולפן, ונמצאת אותך, אני מתנצל, אני לא זוכר את השם.
ורד שפירה הביולוגית ממכון דוידסון.
כן, ואין שום סיפור, ואין שום נרטיב שיגיד לי זה לא נכון. ויש דרך לאמת את זה, ויש דרך להגיד את זה שיקי, וכל החרטוט, סליחה, הביטוי ברשת המכובדת, הוא פשוט דבר לא נכון. הוא מסווה לספר לך שמישהו רוצה לשקר. אין דבר כזה פוסט אמת, ואין דבר כזה
מעניין, מרתי. מעניין, גם זו גישה. אני יודע, כן, פילוסופים בדרך כלל נוהגים להגיד, אני לא יודע שאתם באולפן, אבל אני יודע שאני חושב שאתם באולפן, או אני יודע שאני שומע אתכם באולפן. אבל...
לא, הם עושים את זה כטריק מחשבתי. כן. גם כשדקארט עושה את כל הטריק שלו, מי שמכיר את המהלך של דקארט, שהוא מטיל ספק בעולם החושים, ומטיל ספק במציאות, הוא לא באמת חושב שאין מציאות. ומי שלוקח את זה ככה לא הבין את השיעור. הוא עושה את זה כדי להגיע לתורת אמת מאוד מסוימת. אבל הוא לא לרגע חושב שבחוץ אין כלום. זה פשוט תרגיל מחשבתי שנועד לעשות משהו, זה ניסוי מחשבה. לכן, אתה יודע, הדברים מן הסוג הזה הם ספקנות חננית, אבל זה לא באמת.
כן.
אנחנו בהחלט, תשמע, הם לא רואים ככה, לא היה מדע.
ומעניין אותי רק לסיום, אז יש כן ערך בלפחות לחתור לאמת במעשים שלנו, באורח החיים שלנו, בהתנהגות שלנו, פילוסופית?
אני חושב שכן, בוודאי, אני חושב שככל שאתה חותר, זה לא בהכרח חותר לאמת כמו חותר לממשות, שהדברים שלך היו בעלי ממשות, שמוקד חייך לא כן. יהיה החוויה שאתה חווה, אלא ממשות של מה שאתה עושה.
זה מעניין
אתה,
מאוד.
אם כן. אתה כותב שיר, או שר שיר, או כותב שיר, מה שמעניין זה לא החוויה שלך בכתיבת השיר, אלא הערך של השיר עצמו בעולם, הממשות שלו.
מעניין, קצת אכזרי, אבל מעניין.
כן.
תשמע, גם מדען, עם כל הכנות של התוכנית שלכם עוסקת המון במדע, מה שמעניין זה לא החוויות שלו בדרך לתגלית.
כן, נכון.
עם כל הכבוד, כן, מה שמעניין זה התגלית עצמה, ובגלל זה כשהוא מפרסם אותה, אנחנו לא שואלים אותו, שים דיווח על רגשותיך. אנחנו אומרים לו, שים דיווח על שיטת שבה אמתת, הוכחת את הדבר. לכן זה חשוב ביותר, ותראה, אדם, כל חייו בסופו של, אם אתה תגלה, נניח שאני באיזשהו שלב, כל חייך סביבך כמו טרומה, זאת הצגה שממנו עורך.
כן.
ויבטל את הערך שלגמרי, למרות שיכול שנהנית בכל רגע.
נכון. אבל לא נראה לי שהם היו מממנים משהו כל כך גרנדיוזי. שנוי במחלוקת. אוקיי, אני מודה מעומק הלב לפילוסוף דוקטור שמעון אזולאי, מחבר הספר קצר אושר. תודה רבה. ואנחנו נמשיך לדבר על נוכלים, שקרנים וגנבים בטבע עם הביולוגית ורד שפירה. אנחנו רוצים לדבר על מנגנוני ערס ורעל. מה ההבדל אגב בין ערס לרעל?
ערס זה אם אתה הולך ומחדיר, בשניהם יש רעל שנועד כדי להרוג או להרעיל יצורים אחרים. בערס אתה מחדיר, יש איזשהו איבר שמחדיר את הרעל אל תוך גוף של יצור אחר. רעל בדרך, ערס נמצא בדרך כלל בבלוטות שקרובות אל האיבר הזה שמחדיר.
ורעל
זה, כן, ורעל נמצא בדרך כלל באזורים יותר גדולים מהגוף, ואם אתה טורף אותו, נהוג להגיד, אם אתה נושך את זה ומת, אז הוא רעיל, אם הוא נושך אותך ואתה מת, אז הוא ארסי.
הרגעת אותנו משני הצדדים. אז בוא נשמע באמת על המנגנונים האלה, איך הם קשורים לנוכלות ורמאות.
אז אתה יכול באמת, כמו שאמרנו, אם אתה טורף, ואתה צ'יטה, ואתה רץ לך בסוואנה, ואתה יונק היבשתי המהיר ביותר בעולם, ויש לך תופרים שלופים, ואתה רץ וצופס את האנטילופה שלך, אז זה מאוד מאוד הוגן. כי אתה רץ נורא מהר, ואתה מתאמץ באמת, ויש בזה משהו, אתה הוגן, אתה תפרי, הוא יכול לברוח. עכשיו, יש יצורים שהם לא הוגנים. הם פשוט הורגים אותך בעזרת ערס. הם לא מתאמצים יותר מדי כדי לרדוף אחריך, הם לא עושים איזשהו מאמץ כביר, הם פשוט מתקרבים ועוקצים אותך או נושכים אותך, מחדירים את הערס לגופך והורגים אותך.
לכן אנחנו לא אוהבים נחשים?
כן, כי הם מרגישים לנו קצת נוכלים, זאת אומרת לא סתם נחש הוא נוכל. זה, יש בהם משהו חלקלק, יש להם דם קר, יש להם את הלשון הזאת שככה עושה לך לא נעים בגוף כשאתה רואה אותה, והם מקישים. עכשיו, גם כאן יש לנו את הנוכלים, יש לנו את הארסיים שהם נורא נורא מסוכנים, ויש את אלה שמחקים את הארסיים שהם נורא נורא מסוכנים, ופשוט נראים כמוהם ככה שגם כל השאר נזהרים מהם ולא מתקרבים אליהם. זה סוג של אחד של נוכלות.
שהם בעצם מתחזים לבעלי ערס, לבעלי
נכון,
ערס.
נכון, אבל כן. גם אצל הארסיים ביותר, למשל יש נחש טייפ על פנים יבשתי, נחש שנחשב מאוד 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 ארסי, בכל הקשה הוא יכול להרוג כמה עשרות של בני אדם, יש לו מספיק ערס כדי להרוג כמה עשרות של בני אדם, ואתה שואל למה מתפתח מנגנון כזה שהוא כל כך אלים? למה הוא, הרי הטרף שלו הוא לא בני אדם, לא כמה עשרות בני אדם, הוא טורף במקרה הטוב, איזושהי חולדה או איזשהו יצור
מדברי. למה הוא מגזים באמת?
למה הוא מגזים כל כך? ואז באמת אתה צריך להבין שהיצור הזה אין לו רגליים, והוא לא מסוגל כמו הצ'יטה לרוץ אחרי האנטילופה שלו, הוא צריך לוודא שברגע שהוא במדבר מצא סוף סוף איזשהו טרף, ברגע שהוא נושך אותו, הטרף הזה באמת ימות. כלומר, הוא צריך את מספיק
יעים.
זה וידו הריגה, כי גם אם הוא ייקח לו זמן למות ליצור הזה, ההנחה שצריך להתחיל לרדוף אחר ולחפש איפה בדיוק, בכל המדבר הזה, היצור הזה נפל ומת. צריך לחפש אותו. אז זה גם וידו, וגם לערס יש תפקיד שניוני של התחלה של עיכול של המזון.
החלק מהערס שמוזרק
כן.
לקורבן
כבר מתחיל לעכל אותו, מתחיל לפרק לו את כלי הדם, כי אלה המנגנונים של הערס, הם פשוט מפרקים לך את האיברים הפנימיים.
זה מה שקורה גם לנו כשנחש מקיש אותנו?
בחלק מהערסים, מהערס של נחשים, חלק מהנחשים הערסיים, הערס שלהם באמת...
כן, התחלה של עיכול.
התחלה של עיכול ממש מפרק לנו את כלי הדם, ויוצר דימומים פנימיים, וזאת הסכנה, בגלל זה כל כך מסוכן. עכשיו, יש ערס שפועל באמת על כלי דם, יש ערס שפועל איזשהו פשוט מפסיק לך את פעולת הלב, יש כל מיני מנגנונים, ויש לך תמיד איזשהו מרוץ חימוש, כי אנחנו חייבים לזכור שמה שאנחנו רואים עכשיו בחוץ, זו נקודת זמן אחת מאבולוציה ארוכת שנים, ממנגנון חימוש בין הטורף, המקיש, לבין הנטרפים שמפתחים
המידות כל הזמן. וזה כל הזמן ממשיך להתפתח.
וזה כל הזמן ממשיך, וכל הזמן מתקדם.
טוב. הלחץ מאוד, ממש. בואי נשלים עוד ענייני, דיברנו על ערס ועל רעל,
נכון.
ויש עוד עכביש אחד שאנחנו רוצים לדון בו,
נכון.
שהוא הורג שלא באשמתו.
לא באשמתו. לפעמים הנבל הוא נבל לא בכוונה, יוצא לו.
אבל אמרנו באמת שכבר אי אפשר לייחס כוונה מלבד.
ברור, אבל
אנחנו... גם המנגנון עצמו התפתח כמנגנון ערס ללא כוונה לפגוע?
נכון, כי
די.
זה עכביש אוסטרלי, עכבישי משפך אוסטרליים, הם נחשבים למאוד מאוד רעילים, רעילים לבני אדם. ארסיים, סליחה, לא רעילים, כי דיברנו על ההבחנה
נכון.
ביניהם. ומה שמעניין זה שהכביש הזה הוא ארסי אך ורק לפרימטים. כלומר, לקופים, לבני אדם, לקבוצת בעלי חיים יונקים, שלא הייתה קיימת באוסטרליה עד לא מזמן. עכשיו, הכביש הזה הוא מאוד ותיק באוסטרליה.
אז מדוע הוא פיתח את היכולת הזו?
אז הכביש הזה הוא לא ארסי כדי לתקוף, הוא לא ארסי כדי להרוג את הטרף שלו, הוא ארסי כדי לעכל. כל הכבישים מעכלים עיכול חיצוני, כלומר, הם לא מעכלים את המזון בתוך הבטן, אלא שופכים עליו את מיצי העיכול לפני שהם שותים אותו, הם כולם הרי חיים על תזונה שהיא נוזלית לחלוטין. והמסתבר
שותים
את זה, כי הרעלנים האלה, המטרה שלהם בסופו של דבר, כמו שאמרנו אצל הנחשים, זה לפרק בעצם את הגוף החי, וככה הם יוצרים את הנזק, והכבישים ככה מעכלים את המזון ושותים אותו. עכשיו, מה שמסתבר זה שהרעלנים האלה מאוד מאוד רעילים לבני אדם, הם גורמים לשיתוק ולמוות, וזה קצת מצחיק. כי הכבישים נמצאים באוסטרליה כבר 400 מיליון שנה בערך.
כן.
ובני אדם נמצאים באוסטרליה הרבה פחות, ובכלל לא היו שם פרימטים.
אבל הם כבר מוכנים עם רעל, מבלי לדעת שזה רעל.
אבל הקבוצה היחידה שככה...
ערס. כן.
נפגעת מהערס הזה, זו קבוצה שבכלל לא הייתה שם במקור. כלומר, הוא נבל, אבל ממש לא בכוונה.
אז, אבל עדיין זה לא טוב להתעכל בעכביש.
לא נעים, לא נעים.
לא ממש. אוקיי, אנחנו רוצים להמשיך לעסוק בשקרים ובנוכלויות. גם בתחום הלשון, אגב, אנחנו לעתים נופלים לא בנוכלות של אדם זה או אחר, אלא כשאנחנו חושבים שמקור של מילה מסוימת היא X, שהוא בכלל Y או Y, Y, Y. אנחנו רוצים לדבר על טעויות או נוכלויות בתחום הלשון, עם בלשנית הבית שלנו, דוקטור תמר אילם גינדין, חוקרת מהמרכז האקדמי שלם, וממרכז עזרי, שלום.
שלום רב, בוקר טוב. אני לא יודעת אם אני אוכל עכשיו לשתות שייקים אחרי התיאור של הקביש הזה.
האמת שבאופן כללי, עיכול חיצוני זה משהו מאוד לא אלגנטי. לא. אם לרגע
נכון,
ניתן פה ביקורת לה... אסתטית, כן. כן.
אבל זה מאוד יעיל.
כן, למה? מה רע בללעוס את הטרף ואז להקל אותו?
אתה קודם כל צריך שיניים. אתה צריך שיניים, אתה צריך לבלוע את זה.
זאת אומרת, את באה עם ארס וקש, וגמרנו.
גמרנו.
העבודה כבר נעשתה.
שייקים, כן.
טוב, הרווחנו גם טיפ לדיאטה. עיכול חיצוני.
כן.
אז בואו נדבר על שפה קצת.
בבקשה.
אתם יודעים למה לנשר קוראים נשר?
בטעות.
בטעות?
כן.
כן,
הוא לא נשר איפשהו?
מסבירים שנושרות לו השערות מהצוואר.
אה, כן?
כן, זה מה שהסבירו, זה מה שמסבירים.
אוקיי.
אוקיי, למה זו טעות?
זו טעות בעיקר, יש תמיד את הטעות בין הנשר לעית, אז הנשר, כשאנחנו אומרים הרבה פעמים ביר הנשר, אז מצויר עית, אז זאת הטעות הראשונה. אחר כך הטעות השנייה זה שבאמת חושבים שזה בגלל שנשר לו... נשרו הנוצות מהראש. זה כנראה באמת לא נכון, אני מכירה את זה, אבל זה עוזר לזכור.
מעניין.
נכון, יש בלבול, התחלפה המילה נשר ועית, ויש על זה אפילו דיונים של האקדמיה, ולפעמים עשו מכות ברשת, אם זה נשר או עית, כי העית הוא באמת עת על הבגרים.
את יודעת שהיה אפילו דיון, זה הגיע לבית משפט, זיאולוגים נגד לשונאים, זה היה מרתק.
הבעיה אבל יותר של אמריקאים, לא הם משתמשים בבעלי החיים האלה כסמלים.
הבעיה בעברית.
נכון.
בעברית החלפנו את השמות של בעלי החיים האלה, ככה שזה עם הצבא רק הריח הוא נשר, אבל הוא בכלל עית ולהפך. ואם אנחנו מסתכלים על האטימולוגיה שלהם, כלומר על המוצא, אז שין בעברית יכולה להיות משני מקורות שונים בשמית, שבערבית הם עדיין שונים, ואכן בערבית החיה, הציפור היא ניסר, והשורש לנשור זה נאפרה.
Okay.
הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לבדוק אם ההשערות שלנו נכונות, אנחנו יכולים ללכת לערבית ולראות שלא. אותו דבר למשל עם המילה מוזניים ואוזן, הרי באוזן זה מרכז שבגי המשקל, אז זה הגיוני.
כן, מעניין. זה לא מדובר באותו שורש?
לא.
מוזניים ואוזן?
לא, לא מדובר. אוזן בערבית זה אוזון, עם זה. כזה שבין השיניים, ומוזניים זה מהשורש שבערבית עד היום הוא וזן, שמשמעותו משקל, אז במוזניים באמת שוקלים, אבל הטעות הזאת, האטימולוגיה העממית הזאת, אטימולוגיה העממית זה מה שהעם חושב, היא כל כך עתיקה, שזה אפילו השפיע לנו על הכתב, כלומר, א' במוזניים היא בגלל הרמאות הזאת של השפה.
די.
היא בגלל האטימולוגיה העממית, לפעמים זה אפילו משפיע על כתב.
זה משפיע והופך ללגיטימי.
נכון.
כי זה היה מוזניים ממבב סיין?
זה היה צריך להיות.
זה היה רק מם.
זה לא מתועד עם וב, אבל זה היה אמור להיות. השפה התחילה להיכתב כבר אחרי שהטעות הזאת נעשתה, צריך ללכת ממש ממש הרבה אחורה. והשפעה על הכתיב יש לנו גם במילה מסתורין.
מסתורין? מדוע?
כי אנחנו חושבים שמסתורין זה מהשורש סתר.
ולא?
לא.
ולא, זה מיסטרי, מיסטריו.
רגע, רגע, תני לנו קודם כל, מאיפה? די.
כן.
נכון. מאיזה שורש זה? רגע, אני אולי קטעתי אותך.
שזה ממיסט, כלומר, זה ממיסטריון ביוונית, ובארמית זה מופיע גם עם ת' וגם עם ת', אבל מכיוון שעשינו תשמות, שזה תרגום שומר משמעות וצליל, אמרנו, וואלה, זה מהשורש סתר, אז יאללה, כבר נכתוב את זה.
וואו, לא חשבתי על זה, זה באמת מילה מאוד דומה. וזה כנראה לא מהשורש סתר, וואו.
נכון, יש הרבה מילים כאלה. תשמות, תרגום שומר משמעות וצליל, מתבסס בדיוק על זה. על זה שיש מילה דומה בשפה, ואנחנו בונים עליה ככה כדי... לפעמים זה כדי לחדש בכוונה מילה, ולפעמים זה כדי לשאול אותה. זה קרה גם עם שד הזעם האיראני, איש מדאיווה.
איש מדאיווה?
איש מדאיווה שנכנס
נשמע כמו שם של להקת צעירים חדשה, שמיד תיכנס לפלייליסט. איש מדאיווה. אוקיי.
השמדי הוא, אבל בעברית הוא נכנס בתור שד
השמדי.
אחר. השמדי. השמדי, כן. נכון. ולמה הוא נכנס, למה דווקא השד הזה נכנס, ולא שדים אחרים?
בגלל השורש שמד?
בדיוק. גם כאן יש לנו תרגום שאומר משמעות וצליל.
כן, השפה עוקצת אותנו ממש כאילו הייתה צמח טורף.
נכון.
אז אולי נפסיק לדבר בעברית סוף סוף.
בעיניי זה מקסים דווקא.
כן? אז בסדר. אז נדבר בעברית. אוקיי. מה עוד? האמת שזה מדליק. איזה עוד? כן.
אתה, למה קוראים לחודש מרחשוון מרחשוון? למה הוא מר?
כי הוא מהודר כזה עם כובע ומקל.
אוקיי, אין בו חגים. נכון. העדה האתיופית ביקשה לבטל את המר, כי יש את הסיגד האתיופי. ויש כאלה, מי שיודע יותר, אז אומר שמר זה מילה יחידאית בתנך, במשמעות טיפה, ובחשבון מתחיל הגשם הראשון.
טיפה.
כן, כמר מבלי זה טיפה. וכל אלה אטימולוגיות עממיות.
מעניין מאוד. זאת אומרת
כל אלה לא נכונים. כל זה לא נכון.
טוב, אז כן, אסור ליפול לרמאויות הקטנות האלה, אבל זה כן באמת מדליק להתחקות אחר השורש המקורי.
לא, אבל השורש המקורי של מרחשוון זה ווארח שמנו. ווארח זה ירח באקדית.
כן.
כמו שוואלד זה בערבית, זה ילד בעברית. אז ו-י' בתחילת מילה מתחלפות. ווארח, ירח. שמנו שמיני. ווארח שמנו זה
ירח שמיני. יפה.
והרבה פעמים בשאלות מתחלפות מם ובב כשתיהן ברוך מהשפתיים. יצא לנו מרחשוון, פרקנו, עשינו אותו. אמרנו, אוקיי.
טוב, אז
מרחשוון.
השמטת את הקרקע מתחת לכל מה שאנחנו יודעים בקשר לשפה העברית.
אז אני יכולה עוד לשמוט עוד דברים?
כן, אבל כן, כי אנחנו מתקדמים
לעבר. אוקיי, דבר אחרון.
כן, בבקשה.
נכון, לפני שאתה עולה לבמה, אומרים לך ברייק אלג, שבור רגל?
כן, סטנדאפיסטים לא אומרים, פשוט רוצים לראות שאתה מתרסק.
למה אומרים שבור רגל?
בסרטים כזה, האמריקאים אומרים ברייק אלג.
למה הם אומרים את זה?
כאילו בהפוך על הפוך, אני יודע.
נכון, אני גם פעם ראשונה ששמעתי את הביטוי, אז אמרו שזה נגד עין רע. לא, זה בא מגרמנית, הלסון ביינברוך. הלסון ביינברוך, שזה לשבור את הצוואר ואת הירך.
הגרמנים תמיד ידועים בעדינות שלהם.
רגע, אבל
של כל העם שלכם.
אבל בגרמנית, בגרמנית זה בא מיידיש.
די.
כן, הצלוחה וברוכה.
מה המשמעות של זה?
הצלחה וברכה, לא?
לא, רגע, אז רגע, אז איך זה קשור? לא, אז אני פספסתי פה את הקישור.
הצלוחה וברוכה.
כן. שזה בסדר, זה קיבלנו.
שזה בסדר, זה סבבה. נכון. הגרמנים שמעו שהיהודים אומרים משהו כזה בתור כאילו שילך לך טוב, הצלוחה וברוכה, זה נשמע להם כמו הלסון ביינברוך, שזה לשבור את הצוואר ואת הרגל. אמרו, זה נגד עין רעה, התחילו להגיד הלסון ביינברוך.
תמיד ידעו לקרוא את העם היהודי. בול. בול. אבל מגניב, וואו. טוב, האמת שצריך להצחיק אותנו פה. תודה רבה לדוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת מהמרכז האקדמי שלם וממרכז עזרי. תודה רבה.
תודה רבה.
ואנחנו ממשיכים לדבר כאן על בעלי חיים נוכלים ורמאים. אי אפשר לדבר על רמאות בטבע בלי לדבר על טפילים.
נכון.
אני חושב שזה, הם כל הרמאויות, להיות כטפיל. כל וירוס הוא בעצם טפיל, נכון? כל נגיף.
רוב היצורים הם בעצם טפילים. כלומר,
רוב, כן?
יש הרבה מאוד טפילים. אין יצור שאין לו טפיל.
שעליו.
לפחות אחד.
אוקיי, מעניין.
כלומר, יש רוב של טפילים. כי טפילות זה סוג של יחסים בין בעלי חיים, שבו אתה בעצם לוקח משהו ממישהו אחר, אתה חי על חשבון מישהו אחר. וזה יכול להיות קינה שחיה לך בשיער ומוצצת את דמך, ומשתמש למשאבים שלך, ולא באמת מפריעה לך, אבל זה קצת מגרד וזה לא נעים, אבל זה גם יכול להיות צירת הפילית שמטילה את הצאצאים שלה בתוך יצור אחר, משנה את תודעתו, גורמת לו להיות אובדניות במקרה הטוב, והמקרה הרע פשוט פורצת החוצה והורגת אותו.
רגע, כדי מה זה שוב? הצירה היא מטילה, כן, את הביצים שלה לתוך יצור, איזה יצור?
חרקים אחרים.
חרק אחר, אוקיי.
זה לא כל יצור, זאת אומרת, יש צרעות הפיליות שיש להן יחסים קרובים, יחסי תפילות כאלה עם חרקים ספציפיים, זה יכול להיות קנמות, זה יכול להיות יצורים אחרים. היא מטילה את הביצים שלה בגופו של הפונדקאי.
אוקיי, עכשיו, והפונדקאי בסופו של דבר מת? הוא משמש
בסוף,
לתזונה?
כן, כל עוד לא צריך אותו, הוא חי. עכשיו, וואו. יש לך את הצרעות הטפיליות הפשוטות, נקרא להם, שבאמת הצאצאים גדלים בתוך הגוף של הפונדקאי, וברגע שהם מוכנים לצאת, הם פשוט הורגים את הפונדקאי שלהם ויוצאים החוצה והם יוצאים אל העולם, ויש לך את אלה שהם יותר מתוחכמים, יש לך את הטפילים שהם ממש גורמים לשינוי תודעה, יש את הפטריה המפורסמת שגורמת לנמלים, לנטיות אובדניות וגורמת
כן,
ללכת.
כן, שמעתי על השמועה הזו, מה זה באמת הסיפור המוטרף הזה?
אז פטריות הם יצורים, והם גם הם יכולים להיות יצורים רמאים וטפילים, ויש את הפטריה הזאת נקראת קורדיספס, הצורה שבה הפטריה בעצם מתרבה, יש לה נבגים, והנבגים האלה צריכים לעבור ממקום למקום. הפטריה הזו היא נטפלת לנמלים, ונמלה שנפגעת היא בהתחלה מאבדת את יכולת הכיוון שלה, היא נפרדת משאר הקבוצה. כן. בסופו של דבר מה שהיא עושה, היא הולכת ומצמידה את עצמה לענף גבוה. לענף או לאיזשהו עלה, איזשהו צמח גבוה.
מעניין.
והיא נשארת שם ללא תזוזה, היא נצמדת אל העלה ומתה. הפטריה מעכלת את גופה, כלומר משתמשת בה בתור מזון,
וואו.
מצמיחה את גוף הצמח בדרך כלל מהראש, בגלל זה נקרא, המשמעות של השם שלה זה פטריה מפצחת ראשים, והנבגים מתעופפים ברוח, כלומר היתרון של המקום הגבוה הזה שהיא מדביקה את עצמה, זה כדי לתת איזשהו
הנבגים.
הפצת הנבגים, כדי לעבור
טוב, לא לשפוט את הדבר הזה, מאוד אכזרי, לא?
זה הנושא שלנו היום.
זה הנושא לגמרי. תודה רבה לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, שהייתה איתנו כאן, תודה רבה, זה היה מרתק.
תודה רבה.
ואנחנו ניפרד מכם ונהיה פה גם מחר, אז תודה לכולם.